עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:18, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל יעל טלמן, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, ב-104.5 FM סער בן חמו, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70, אפשר להעלות שאלות, לשאול שאלות, להגיב תגובות בוואטסאפ, ולהתקשר אלינו. זהו רבותיי, אנחנו ממשיכים, ורק להזכיר לכם, שהקורונה איתנו, הקורונה תלווה אותנו הרבה שנים, קרוב לוודאי, לפחות כמה שנים טובות. יש התפרצות בכ-100 יישובים בארץ, יש עלייה במספר המאומתים, יש גם מצב שאנשים מחוסנים הם נדבקים, כך שחיסון לא מונע הדבקה והידבקות. כלומר, גם אדם מחוסן יכול להידבק ויכול להדביק. והמזל שאנחנו בארץ מחוסנים, המדינה שלנו הגיעה לכך שרוב האוכלוסייה המבוגרת מחוסנת, וזה מביא לכך שגם אם אדם מחוסן נדבק ומחוסנים יכולים להידבק, כפי שאמרתי, הסיכוי שלו לחלות במחלה קשה הוא הרבה יותר קטן. אז זהו, רק הווריאנט ההודי הרבה יותר מדבק, הרבה יותר מסוכן למי שלא מחוסן. אז רק נזכור את זה. וכיום בארץ, מאחר ולמעלה ממחצית המדביקים והנדבקים הם דווקא ילדים, אז כדאי לחסן את הילדים, ואני מציע לחסן את הילדים. אם הייתם שואלים אותי לפני 3 שבועות או 4 שבועות, אם לחסן את הילדים בגיל 12-16, הייתי אומר, תחכו, אין קורונה בארץ, אין מקרים חדשים, אין הצדקה לחסן, בואו נחכה ונראה. אם אתם שואלים אותי היום אם לחסן, אני אומר כן, ולא רק זה, אלא שבשבוע הבא מתחסנים הנכדים שלי בגילאים האלה. וכולם מפחדים, הסיכון לקבל דלקת קרום הלב, דלקת שריר הלב, אז הסיכון לקבל לדלקת קרום הלב ושריר הלב הוא אכן קיים במידה מאוד מאוד קטנה, 1 ל-6,500 מקרים, אבל זו מחלה שניתנת לטיפול וניתנת לריפוי, והיא לא מסוכנת כיום. לעומת זה, אני רק מזכיר לכם שמי שחולה בקורונה, הסיכוי שלו לקבל את דלקת קרום הלב ושריר הלב, הסיכוי הוא הרבה יותר גדול, הוא כבר 0.5%. אז זה לא מגן. ודבר נוסף, מה שמפחיד אותי יותר מהמחלה ומהחיסון, זה הפוסט-קורונה. ובילדים, פוסט-קורונה זו מחלה שבאה לידי ביטוי עם הפרעות קשב וריכוז, עם עייפות, עם כאבי ראש, עם כאבי שרירים, עם הפרעות אכילה, עם חרדות, עם דיכאונות. לא כדאי. זהו, אני לא רוצה לדון יותר בקורונה, אלא אם כן יהיו שאלות. אם יהיו שאלות, אני אשמח לענות עליהן, אבל אני הייתי רוצה להתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי אברהם. כן, אני בן 72.
כן, אברהם.
עברתי ב-2017 וב-2014 אירועים מוחיים.
כן.
עכשיו, מאז 2018 אני עברתי שורה ארוכה מאוד של בדיקות, ולא נמצאה הסיבה למחלה.
סכרת, לחץ דם, יש לך?
לא, לא, לא סכרת, לחץ דם נמוך, שום דבר אין. צמחוני, עוסק בספורט. אגב, זה קרה לי בשחייה פעמיים. ו...
אני תמיד אומר שספורט זה מסוכן. אני צוחק כמובן.
כן.
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 עכשיו, אין לך שום גורמי סיכון? לא סכרת, לא לחץ דם, לא שומנים גבוהים בדם, לא... כי זה שאתה צמחוני הוא לא מונע, יש אנשים שהם צמחונים עם, 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 עם משומניות יתר של הדם, שהיא גורם גנט, מגורמים גנטיים.
אין לי שום דבר.
אתה יודע אם במשפחה היה למישהו אירועים מוחיים?
אני חושב שלאמא שלי היה, אבל גם האירועים שלי הם מאוד קלים, וגם לאמא שלי היה גם כן מאוד מאוד קל, אני חושב שהיא לא הושפזה אפילו.
עכשיו, זה אירוע חולף, או שזה אירוע שמשאיר סימנים?
אני עברתי אירועים קלים. זה היה לי שיתוק ביד וברגל, וזה תוך מספר שעות, אפילו תוך 24 שעות, זה חלף.
מה שנקרא TIA, או Transient Ischemic Attack, אירוע מוחי חולף, כן. אם זה תוך 24 שעות חולף.
כן, אני הושפסתי, זה קרה לי, ואני מיד הושפסתי בשתי מקרים. במקרה הקל יותר, הושפסתי אחרי 7-8 שעות. אבל במקרה האחרון הושפסתי ממש אחרי 3 שעות, ומיד עשו לי את ה... את ה... זה לבריד, שעה של הברקה של חומר...
כן, את הטרומבוליזה.
כן.
אוקיי, עכשיו תגיד לי. טוב, אז קודם כל יכול מאוד להיות שהאירוע השני היה נגמר הרבה יותר גרוע, אבל הצילו אותך בזה שנתנו, שפרקו את הקריש על ידי האינפוזיה שקיבלת. וזה רק נותן לי בסוגריים, לפני שאני עונה לך, להגיד לכל מי שמאזין לנו. יש לכם סימנים של חולשת יד או חולשת רגל, או הפרעה קשה בדיבור, או פה עקום בלי שהעין פקוחה. כי יש מצב של פה עקום עם עין פקוחה שלא נסגרת, שזה משהו אחר. אבל אם הפה מתעקם מבלי שעין, אם יש לכם סחרחורות מאוד מאוד קשות פתאום וחוסר יכולת לעמוד, תיגשו לבית חולים כמה שיותר מהר, כי אנחנו הנוירולוגים אומרים, זמן זה מוח. כלומר, כמה שמגיעים לבית חולים יותר מהר, אפשר לתת לך עירוי, לפרק את הטרומבוס, את הקריש שחוסם את כלי הדם, ואם... לא מצליחים, אפשר תמיד להיכנס עם צנטר ולשלוף את הקריש החוצה, וכמו שהיה אצלך, במה שעשו, הצילו אותך למעשה. עכשיו בוא נחזור אליך. אני מניח שעשו לך גם בדיקה של קרישיות יתר, לראות שאין לך קרישיות יתר, וכי לפעמים יש מצבים, זה בדרך כלל קורה לאנשים יותר צעירים, כשאנשים בגיל 50 או בגיל 45 או בגיל 55 מקבלים אירועים מוחיים, אנחנו מחפשים מה שאנחנו קוראים טרומבופיליה, שזה נטייה לקרישיות יתר.
וזה כן, אני עברתי בדיקות קרישיות, ועברתי גם בדיקות שקשורות בלב, ומצאו אצלי איזשהו חור מלידה בלב, והסתבר ששם אין מעבר.
אין מעבר בו, כי אם יש חור, אנחנו שמים מטריה וחוסמים אותו.
נכון, ומצאו שאין מעבר, ועשו לי אוטוטריגר פעמיים, ועשו לי הולטר פעמיים, ואתה יודע, okay. את הצילום הולטר כמה אז, פעמים.
אז אני מניח שמה שנתנו לך זה רק תרופות מונעות קרישה. מה נתנו לך, פלאביקס ואספירין?
עכשיו, האירוע השני והשלישי קרה לי על פלאביקס.
ואז המליצו לך בטח תרופות מונעות קרישה.
לא, זהו. עכשיו, אני כרגע לוקח קרטיה, וקרדיולוג, okay. הלכתי לקרדיולוג איך זה נקרא? הקרדיולוג היותר מומחה בקצב לב.
כן, למומחה להפרעות קצב.
כן, והמליץ לי לעשות את הבדיקה לראות שאין פרפור, כי באוטו טריגר לא מצאו פרפורים, מצאו רק פעילות מוקדמת, mm-hmm. של פעימה מוקדמת, כן. של אליות, והוא לא חשב שזה הגורם. עכשיו, זה היה אצלי חודש ימים, והוא המליץ לי על ALR, שזה שתילה של שבב מתחת לאור באזור החזה.
כן, זה נקרא רביל.
כן, וזה מקליט. זה כן, לולה כן. מקליטה.
לא, זה לא מקליט, זה משדר לענן. כן, 24 נכון. שעות ביום את קצב הלב שלך. במידה וישנה הפרעה בקצב הלב, מתקבלת אזהרה לרופא שלך וגם אליך.
כן.
וזה הסוללה נמשכת 3 שנים. זה כאילו הולטר, כן, הולטר כן. לב של 3 שנים.
כן.
זה הרביל, כן.
אז יש פה שתי בעיות. הבעיה אחת שאני לא אוהב שישתילו לי משהו זר לגוף.
תשמע, מה אתה אוהב יותר? שישתילו לך משהו זר לגוף, או לקבל אירוע לבבי נוסף?
לא היה לי אירוע לבבי, היה לי אירוע
מוחי. סליחה, אירוע מוחי, סליחה. בוא נגיד לך משהו. יום אחד אחרי שישתילו לך את זה, לא תרגיש את זה. זה הכל נראה כמו עיפרון באורך של 3 סנטימטר ובעובי של 0.5 סנטימטר. זה כל השבב. לא רואים אותו, לא מרגישים אותו, הצלקת היא צלקת של פחות מחצי סנטימטר, ולא ידע כי בא אל קרבו, כמו שאומרים. כלומר, כן. הפחד מגוף זר הוא כלום. אפילו כן. בשדה התעופה, כשאתה עובר, לא תמיד, למרות שיתנו לך אישור שיש לך גוף מתחתי, אפילו אם תעבור בשדה התעופה, ברוב המקרים לא מאתרים אותו. אני אומר לך את זה מידע.
כן. עכשיו, יש בעיה נוספת שזה מחוץ לסל. לגבי חולה כמוני, זה מחוץ לסל. לגבי חולה לב, זה בתוך הסל. עכשיו, זה עלות מאוד יקרה, וגם צריך ללכת לפרטי לעשות את זה.
אין לך ביטוח רפואי, אני מבין, פרטי.
נכון, יש לי רק את המושלם, פלטינום והכל.
כן. תשמע, אני חושב שזה דבר אתה גם צריך לשלם, נדמה לי, מינוי לשנה, כי יש לך חברה שעוקבת אחריך. כן.
כן, כן.
תראה, אני
זה
רוצה...
זה עולה הרבה כסף, בקיצור, אבל השאלה, אם אין איזשהו משהו נוסף שאפשר לעשות.
תראה, הדבר הנוסף שאפשר לעשות הוא לקחת, אתה מקבל קרדילוק כתרופה?
לא, אני לא רוצה את זה כי יש לי לחץ דם נמוך ושמעתי שזה עלול לעשות בעיות עם הלחץ דם נמוך.
כמה לחץ דם הנמוך שלך?
אני לא יודע מספרים, אבל אני מאוד נמוך.
תשמע, אם אתה לא יודע מספרים זו בעיה, כי אתה יודע מה אתה לא רוצה, אבל אתה לא יודע כמה. בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. הדופק שלך נמוך או גבוה? אתה לא יודע.
אני חושב שרגיל, אם תראה, כשאני עושה ספורט, אז זה עולה ל-100, לא, מעל 100.
לא, בסדר, וכשאתה לא עושה ספורט, נגיד אם תבדוק...
תראה, כשהיה לי את האוטו טריגר, אז הדופק היה תקין, אף פעם לא אמרו לי אם הדופק לא טוב.
תשמע, אני מציע לך בכל זאת, אני לא אהיה הרופא שלך בזהו, אבל אני יכול מאוד להיות שאפשר להתאים לך כמות קטנטנה של קרדילוק של 1.25, שיוריד לך טיפה את הדופק, ואז הסיכוי לקבל פרפור פרוסדורים עולה ככל שהדופק עולה.
רגע,
ושאלה
נוספת, מה רצית לשאול? טיפול נגד קרישה. אמר לי הקרדיולוג שכרגע אני מקבל את הקרטיה.
קרטיה לא מספיק לדעתי לאור הסיפור
כן,
שלך.
כן, כן. והוא אמר שאם הוא ימצא שיש פרפורים, אז הוא ייתן לי טיפול נגד קרישה, נוגד קרישה.
נכון. אני הייתי נותן לך את הנוגד, אני, כלומר, אני לא קרדיולוג, אבל אני נוירולוג. אני הייתי נותן לך את הנוגד קרישה לאור האנמנזה, לאור הסיפור שלך של 2017 ו-2014, אני הייתי נותן לך נוגד קרישה כבר עכשיו. אבל כדאי להתייעץ.
רק נוגד קרישה או משולב?
מה זה משולב? יש נוגד קרישה, משולב עם אספירין? זאת השאלה?
כן.
זה כבר תלוי, זה כבר צריך לראות, זה לא משנה. אספירין לא הוכיח את עצמו. אני מניח שאחרי 2014 המליצו לך על אספירין, נכון? ונתנו לך גם פלאביקס.
נתנו לי פלאביקס.
ובנוכחות אספירין ופלאביקס, בנוכחות פלאביקס.
לא, זה היה רק פלאביקס, פלאביקס בלבד.
בנוכחות פלאביקס, 75 מיליגרם, עדיין עשית אירוע מוחי.
שניים.
אז אני חושב, איך אומרים אצלנו בשפה המקצועית, מגיע לך לקבל טיפול אנטי-קרישתי. אבל יש רופא קרדיולוג, ויש רופא נוירולוג שמטפלים בך. תתייעץ איתם?
תראה, הנוירולוג, אמרתי לו את הבעיות שהפניתי שפירטתי כאן, והוא אמר שהוא שולח אותי עוד פעם לאוטו-טריגר לחודש-חודשיים.
אוקיי.
שהוא מציע.
אוקיי, אז בוא...
לראות אם ימצאו משהו.
שיעשו כל מה שאפשר, אתה איש צעיר, אתה במצב טוב, אתה עוסק בספורט, אתה חי טוב, שמור על עצמך, גש לנוירולוג, גש לקרדיולוג, תתייעץ עם שניהם, ותשאל אותם מה התועלת בקבלת האנטי, נוגדי הקרישה החדשים שישנם, ומה הנזק בהם, ותעשה את ההחלטה. אוקיי?
אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך.
כל טוב.
תודה רבה לך.
בבקשה, ונעבור למאזין הבא. הלו.
שלום.
וברכה.
שמי קלר.
שלום קלר.
אני בת 69.
כן, קלר.
תודה רבה לתוכנית.
בכיף.
ככה, אני לפני 4 שנים הייתה לי פריצת דיסק, טופלתי בזריקות בעמוד השדרה, ו...
עליון, תחתון?
תחתון.
כן.
ואחרי זה עשיתי כל מיני... תרגילים, פעילויות, וזה נרגע לי. 4 שנים עברו. עכשיו, לאחרונה, לפני מספר חודשים, זה התפרץ לי שוב. עכשיו עשיתי גם MRI וגם CT.
כן.
ומה שרואים בעצם זה גם בלטים וגם בקע ויצרויות.
טוב, זה מתאים לגיל 69. השאלה, עד כמה הכאבים קשים, ועד כמה את יכולה לחיות, ועד כמה, ומה הציעו לך, האם הציעו לך זריקה אפידורלית?
עכשיו עשיתי השבוע זריקה אפידורלית.
כן.
וזה קצת הרגיע לי, אבל עדיין יש לי זרמים, זה מקרים לי לרגל ימין, זרמים חזקים, זה קצת נרגע לי הזרם, אבל עדיין יש לי את הזרם הזה, זה לא עבר לי.
אוקיי, אז יכול להיות שאני הייתי לוקח, אני הייתי מנסה להימנע מניתוח כמה שאפשר.
כן, הרופא שראה אותי ויחי לו ואמר לי ישר ניתוח, אבל אני רוצה לשאול לגבי שאיבת דיסק, אם זה אפשרי בגיל שלי?
זה אפשרי בגיל שלך, אבל זאת פרוצדורה שאני הייתי עוד מחכה איתה ועושה עוד הזרקה אפידורלית אחת.
כן. ואם ההזרקה פדורלית תרגיע לי את הכאב, אז לא כדאי?
אז לא כדאי, כי הדיסק יכול, הרי מה קורה, המהלך הטבעי של המחלה, מה היינו עושים לפני 40 שנה, שלא היינו עושים ניתוחי גב, או שהיינו עושים פחות ניתוחי גב, כן, היום ניתוח גב סך הכל הוא ניתוח פשוט שעושה את זה האורתופד המומחה לגב. אבל לפני 40 שנה לא היו ניתוחי גב, אלא היו ניתוחים גדולים, מסורבלים, מסוכנים, עם בעיות, ואז מה היינו עושים? שום דבר. והזמן עצמו היה מנתח את הגוף. מה קורה? ברגע שישנה תנועתיות של עמוד השדרה, התנועתיות הזאת של עמוד השדרה שוחקת את הדיסק. היא שוחקת את הדיסק, והוא מתפורר. מתפורר, והפירורים נספגים. כלומר, כאילו הגוף מנתח את עצמו, מטפל בעצמו. הפעילות עצמה, פעילות גופנית, פעילות ספורטיבית, היא עוזרת והיא פותרת את הבעיה.
ויש גם היום טיפול ליצירויות.
טיפול מה?
ליצירות. זאת אומרת שגם זה כמו צנתור, נכנסים ומרחיבים את התעלה.
כן, אפשר, זה ניתוח מיני אינבזיבי, מיני פולשני. כן. אבל בואי תחכי, יכול מאוד להיות שה... השאלה אם היצרות של התעלה היא היצרות בגלל הדיסק, או היצרות של התעלה היא יצרות לכל אורכו בגלל הקטנת הקוטר. כי דיסק לוחץ במקום אחד ועושה יצרות נקודתית בגובה של הדיסק הפרוץ. אז המילה spinal stenosis יכולה להיות או במישור אחד, או בהרבה מישורים. אז...
מה שאני רואה פה שרשום, יצרות פורמינלית?
לא, יצרות פורמינלית אומרת שיש רק יצרות של הנקב, שממנו יוצא העצב. ואת זה אפשר להרחיב.
ואז רשום שיש לחץ על
השק. אוקיי, לחץ על השק אומר שהדיסק לוחץ גם על הפתח וגם על השק, ואפשר להרחיב את הפתח. אוקיי. אני הייתי עושה עוד, אני הייתי עושה עוד הזרקה אפידורלית לפני שמחליטים הלאה.
ואז בתקופה הזאת שנתנו לי הזרקה לעוד חודשיים, בתקופה הזאת אני יכולה לחזור להליכה?
רצוי לחזור לכמה שאפשר יותר פעילות גופנית.
כן, למרות שניסיתי למרות קצת שחייה השבוע ולא הצלחתי, כי ישר הרגשתי את המתיחה, את הכאב הזה.
אז תעשי כמה שאת יכולה. הפעילות הגופנית היא זו שעוזרת לדיסק להתפורר, לדיסק הפרוץ. כלומר, כמה שאת עושה יותר תנועות, אז הדבר שפעם חשבו, פעם אנשים עם דיסק היו משקיפים במיטה בלי לזוז. היום להפך, אנחנו אומרים להם, תעשו פעילות, כי הפעילות ודאי לא לשכב במיטה.
כן, ברור.
כן.
אבל אז לעשות, כל פעילות, לעשות גם עושה כל פעילות שאני מרגישה שהיא עושה לי טוב. יש איזושהי פעילות שהיא מחזקת שרירים יותר מאשר
נאמר הליכות. זה את צריכה להתייעץ עם פיזיותרפיסט שיבדוק אותך, שיראה בדיוק איפה ושיציע לך איזה פעילות לעשות. בסדר?
אז כרגע אתה אומר, אבל הפעולה הזאת של שיבה של דיסק ושל החווה של היצירות, זו פעולה שאני מבינה שעכשיו משתמשים בה.
ודאי, זה דבר מקובל.
זה מקובל, כן, אבל כאילו היית ממליץ בכל זאת לדחות את זה?
תראי, אני לא יכול להציע לך, כי לא ראיתי את ה-CT שלך, ולא ראיתי בדיוק איפה זה, ולא בדקתי וראיתי מה טווח התנועה שלך, ולא ראיתי כמה לחץ על העצב ישנו, וזה רק על העצב או על השורש. זה הבחנה נקבעת על סמך שילוב של בדיקה פיזיקלית, של תלונות החולה, של בדיקה של ההדמיה, כלומר, צריכים הרבה מאוד נתונים כדי לפתור את התשבץ הזה. אני רק שומע אותך בלי לקבל שום אינפורמציה אחרת. אז לכן מי שצריך לייעץ לך זה רופא אורתופד, או אורתופד גב, שהוא...
אני הולך להתייעץ השבוע, בסדר גמור.
אוקיי,
טוב, קלר. אני מאוד מודה לך, הרבה בריאות.
הרבה בריאות, קלר, כל טוב. תודה רבה, תודה. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
לא, יש לי שאלה כללית, לא אישית בכלל.
אוקיי, אז לא, אז לא לקרוא לך בשם, להגיד הגברת. כן, הגברת.
הגברת, איך שתרצה.
כן, גברתי, כן.
עם פרוץ הקורונה, מאוד עשיתי כזה סקר אישי כזה, שאלתי אנשים אם הם לקחו תמיד חיסונים נגד שפעת, כל מיני חיסונים של זה. אני פגשתי 3 אנשים שסיפרו לי שמעולם לא לקחו שום חיסון, לא שפעת, לא כלום, והם לא מוכנים גם לקחת את החיסון הקורונה.
בסדר.
השאלה שלי, אם יש אנשים מהן אלה שהם כאלה מחוסנים שהם לא נדבקים?
אין דבר כזה. יש אנשים, זה הכל עניין, תראי, אדם יכול להיות מחוסן ולא להידבק, ואז פתאום בגלל כל מיני סיבות, החל מסטרס, מתח נפשי, וירוסים שעוברים, מערכת החיסון טיפה יורדת, ואז הם נדבקים.
אבל הם מעולם עכשיו... הם מסתובבים, הם הולכים עם אנשים וחולים ונכנסים.
אז יש להם מזל, והמזל הזה ברגע מסוים נפסק. עכשיו, אתה יכול לחיות כמו שחיו אנשים לפני 200 שנה בלי חיסונים, ואחוז התמותה שלהם היה הרבה יותר גדול, ואתה יכול לחיות בעולם מודרני. עכשיו, יש גם הבדל בין לחלות בשפעת לבין לחלות בקורונה. קורונה זו מחלה מסוכנת מאוד למי שלא מחוסן, מעיקר אם הוא אדם מבוגר, ושפעת היא מחלה הרבה פחות מסוכנת, מתים גם משפעת.
אבל גם מתים משפעת.
נכון, אבל...
כל שנה הרי מתו הרבה...
כן, כל שנה מתו בארץ 1,000, והשנה מתו בארץ מעל 6,000, אז יש באמת הבדל. אז האם אתה רוצה להיות בין האלף או בין ה-6,000? זאת בחירה שלך? אתה גם יכול לעלות...
לא, אבל יש אנשים עם גנטיקה כזאת...
הגנטיקה משתנה... עוצמתית. יש גנטיקה ויש סביבה. יש גנטיקה ויש סביבה. אני אף פעם לא נפצעתי מאש. אף פעם לא נשרפתי.
אוקיי.
כן? אבל אם אני אהיה במקום שיש בו מדורה, אז בסביבה, או מישהו יזרוק עליי בקבוק תבערה, אני אשרף. וזאת סביבה, אז יש לי הגנטיקה שלי ויש לי את הסביבה שלי, זו דוגמה אולי לא טובה.
לא, לא, כן? אתה צודק, הסביבה היא קנה בדיוק, מידה.
עכשיו,
יודע.
את נמצאת במקום ששפעת היום היא מחלה שכרגע אגב היא לא קיימת, ולמה השפעת לא קיימת?
בגלל
לא
המסכות.
בגלל המסכות, בדיוק. נכון. עכשיו, אנשים, הסקר המדעי שאת עשית היה על שלושה אנשים.
נכון.
אז השלושה אנשים האלה זה סקר שאפילו לא עומד בקנה מידה של התחלה של חשיבה סטטיסטית.
אוקיי.
מחשבה כזאת וסקר כזה צריכים לעשות על מאות אנשים או על אלפי אנשים. יש מטה-אנליזות על עשרות או מאות אלפי אנשים. כלומר, מה שאת עשית, סליחה, אני לא רוצה לפגוע, אבל הוא לא שווה. הוא נכון, שווה נכון. להרגשה שלך.
כי זה באמת עכשיו... נורא מעט, אבל לדעתי כולם צריכים להתחסן.
אז זהו, אז אני אומר ככה, אדם רוצה לקחת ריסק על הבריאות שלו, אהלן וסהלן, לבריאות.
אבל אצלנו, הנה בארץ, לא כל המבוגרים התחסנו, אתה יודע.
כן, רוב האנשים התחסנו, נכון. וחלק גדול גם מתו, וחלק גדול לא היו חשופים, וחלק גדול היה להם מזל.
נכון.
כן, אני התחסנתי פעמיים.
תגיד, זה לא מבורא את האדם, הוא מחלק גם מזלות, או שרק מוח?
לא, הקדוש ברוך הוא מחלק הרבה מאוד מזלות, אבל את המזל גם האדם עושה לעצמו.
נכון.
כלומר, יש עניין של מזל, ויש עניין של לחכות את המזל. כלומר, אתה לא צריך לסמוך על המזל, אתה צריך ללכת לקראתו. אז אדם עושה את המזל שלו, ויש גם מזל.
שכולם ידעו ויבינו שזה חובה להתחסן ממש.
נכון.
יופי, תודה
לך. טוב, כל טוב לך גברתי.
תודה.
כן, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, למסרונים 054-70-103-70, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד חוזרים. חזרנו, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים מאיתנו על הקו. הלו.
שלום פרופסור קרסו יקר.
שלום וברכה.
מדברת יפה.
כן, יפה.
ואני הרבה זמן מנסה לעלות לשידור.
אוקיי, סוף כל סוף הצלחת, זה בסדר כן. גמור. בת כמה את יפה?
אני בת 52.
אני איתך.
עד לפני שנתיים הייתי עושה בדיקות אצל רופא ראומטולוג, בדיקה לבדוק אם יש לי בעיית מפרקים, ועד לפני שנתיים עשיתי כל, במשך 3 שנים, ביקור אצל רופא ראומטולוג, שאמר לי חד משמעית...
היו לך איזה שהן תלונות שאת הלכת או
שסתה? כן, כן, בוודאי. היו לי תלונות שיש לי כאבים בכל הגוף. בדיקת דם הראתה, לדברים, שני ראומטולוגים אמרו לי שאין לי דלקת פרקים, אבל אני מאובחנת כפיברו. מאז עברו שנתיים.
כי בדרך כלל כאבי פרקים בכל הגוף לא מתאים לדלקות פרקים. דלקות פרקים, יש כאלה של פרקים גדולים, יש כאלה של פרקים קטנים, יש כאלה של כל פעם בפרק אחר, אבל כשכל העצמות כואבות, כל הפרקים כואבים, זה בדרך כלל, וכשאין ממצאים, וכשבדיקות הדם תקינות, אז בדרך כלל זה פיברו. אבל בואי תמשיכי.
כן. כן, מאז כמובן נתנו לי טיפול, CBT, כל מיני סוגים של התעמלות, יוגה, פלדנקרייז,
אתה יודע. אגב, שרק עוזר. לא, זה רק עוזר אפילו אם אין לך שום דבר.
נכון,
כן.
זה רק עוזר, ואני באמת משתדלת ביום-יום להקדיש לגופי בין 20 דקות לחצי שעה, תרגילי גב שלימדו אותי בפיזיותרפיה, תרגילי ברכיים, הליכות 20 דקות כל יום.
מצוין.
פה אני תורמת באמת את המעט שלי לגוף שלי.
מצוין.
עכשיו, מלפני שנתיים הפסקתי ללכת לראומטולוג, אבל יש לי פחד, ואני באמת פוחדת מתופעה חדשה שקיימת אצלי. בלילה, כשאני ישנה, פתאום קשה לי עם אצבעות כף היד, קשה לי מאוד ליישר אותם. יש תחושה של כישיון.
כאילו שהיד מתה? כאילו שהיא רדומה?
גם רדומה, כן. וגם כשאני מנסה ליישר את האצבעות, כאבי תופת. עכשיו, זה לא רק באצבעות. פתאום זה גם במפרק של היד. כל המפרק של היד כואב לי. כואב לי כאבי תופת.
זה, את ישנה על הצד או על הגב?
אני ישנה תמיד על הצד. בין אם זה...
אוקיי, זה כנראה הצעת שאת ישנה על היד, אבל תכף תמשיכי.
לא, זה לא שייך, ולמה זה לא שייך? כי גם כשאני יושבת בשפה טלוויזיה ורואה סרט, והם סתם מניחה את הידיים על הבטן, אז גם עוד פעם יש לי כזו תרדמת באצבעות, וכאבים עוד פעם באצבעות ובמרפק של הידיים.
אבל הכאבים האלה חולפים אחרי כמה דקות שאת עושה תנועות, נכון?
כן, כן, אני מהירה ממש, אני עושה מסע זה. עכשיו, שכחתי לציין שברקע גם יש לי ב-C5, C6, C7, יש לי בלט דיסק, בטה דיסק ופריצת דיסק.
זאת הסיבה.
זה שכחתי לציין.
זאת הסיבה.
רגע, עכשיו התחילו לי בחודשים האחרונים כאבים בברכיים, כאבים חדשים, אבל מה זה כאבים? שחודרים כמו ממש... כמו מסמרים לתוך האזור של הפיקה, וזה חדש וזה מפחיד. אף פעם לא היו לי בעיות ברכיים. לפעמים כשאני יושבת וקמה ורוצה ללכת, אז כואבות לי גם הברכיים, וגם האזור של גיד האכילס, קשה לי נורא כאילו לקופף את כף הרגל, לא לקופף, לעשות את התנועה של הליכה. אז התחלתי לחשוב על זה שכואב לי, גם בקרסול, גם בברכיים, גם בעצמות האגן, גם במפרקים של היד, גם במפרקי הלסת, וגם התחושה הזו של הכישיון. ואני אומרת, איך יכול להיות שזה פיברו? ביקשתי שוב לעשות בדיקת דם כדי לשלול מפרקים, ואני לפני בדיקה אצל ראומטולוג. אבל אלי, חשוב להתייעץ איתך.
אז בואי תשמעי, יפה.
כי אני מאוד תופסת מהדעות שלך, מהמקצועיות שלך.
בואי ניקח כמה פקטורים. פקטור אחד, שמה שאת מרגישה ביד יכול להיות פונקציה של עמוד שדרה. בעיות בעמוד השדרה יכולות לגרום בזמן של חוסר תנועה לנימול, לקישיון, להפרעה בתנועה. יש אנשים שבלילה מתעוררים כשהיד שלהם ממש מתה. הם לא מרגישים תחושה. יש להם הרגשה שהיא נפוחה ומתה, והם עושים כמה תנועות. היא לא משותקת מוטורית, אבל תחושתית עושים כמה תנועות וזה חוזר.
אתה קשור... מדבר על עמוד שדרה עליון, נכון?
נכון? זה קשור לגב, אוקיי. זה לא קשור לברכיים בכלל. זה דבר אחד.
אוקיי.
הבעיה בברכיים, הפקטור השני, הוא שעת היום בת 52.
נכון.
ואחרי גיל המעבר, או בתקופת גיל המעבר, אצל הרבה מאוד נשים, חלים אנשים, גם גברים וגם נשים, גם לגברים יש גיל מעבר, אם כי הוא מתחיל טיפה יותר מאוחר, ויש, אוקיי. מתחילים בעיות בפרקים, כבדות בפרקים, אנחנו הצירים של הגוף שלנו מתעייפים. זה דבר שני. דבר שלישי, יכול להיות בכל זאת שיש לך סוג של דלקת פרקים. עכשיו, יש כמה סוגים, יש סוגים רבים של דלקות פרקים. יש, כן. דלקות פרקים שנקראות סרופוזיטיב ויש סרונגטיב. יש דלקת פרקים שמופיעה בנוכחות בדיקות מעבדה פתולוגיות של CRP גבוה ושל RF, רומטואיד פקטור גבוה, וכל מיני בדיקות נוספות שהן בדיקות ראומטולוגיות שמראות שיש דלקת פרקים פעילה.
Okay.
יש אנשים שיש להם דלקות פרקים, שהם דלקות פרקים, אפילו מהמשפחה של המחלות הראומטיות, שהם סרונגטיב, כלומר כל הבדיקות תקינות, ויש להם דלקות פרקים, ולפעמים אפילו הפרקים נפוחים ואדומים. אני מניח שאצלך הפרקים לא נפוחים ואדומים וחמים, נכון?
בידיים כן, באצבעות כן, אדומים וחמים.
אם האצבעות אדומות, אדומות וחמות, ומוגבלות בתנועה, אז יש לך דלקת מפרקים, כי בפיברומיאלגיה אין נפיחות, כן. ואודם במפרקים. Mm-hmm. יש רק כאבים. Okay. אז כן. אם יש לך הגבלה, אם יש לך נפיחות במפרקים, ואודם במפרקים, והגבלה בתנועה במפרקים, עם כאבים, אז זה לא פיברומיאלגיה, זו דלקת פרקים. עכשיו, כן. מותר שיהיה לך גם קינים וגם פשפשים. מותר שתהיה לך פיברומיאלגיה ודלקת פרקים. בדרך כלל, את ההבחנה של פיברומיאלגיה אנחנו קובעים כשאנחנו לא מוצאים שום סיבה אחרת. אבל,
כן.
אבל את מבינה? עכשיו,
כן,
אז זה שאין, שהבדיקות שלך תקינות לא שולל, לא שולל דלקת פרקים, ולא תומך בדלקת פרקים. וכמי שאמרתי למאזין הקודם, לפני שעשינו את הפסקת הפרסומות, כדי לקבוע הבחנה, צריכים שילוב של כמה דברים. שילוב של בדיקות מעבדה, שילוב לפעמים של צילומי הדמיה, של רנטגן או של MRI-CT, שילוב של קליניקה. קליניקה, האודם, הנפיחות, ההגבלה בתנועה היא דוגמה. בכאבי פרקים, חשוב אם זה תמיד באותם מפרקים, או האם זה נודד ממקום למקום. חשוב גם לראות, אגב, אם זה קשור לתזונה.
יש... כן, רציתי רק, סליחה שאני קוטעת, כן. אותך, דיברת על אודם ונשיכות, אז גם מאוד הפחיד אותי בשבוע שעבר, באצבעות שלי, של כף היד, פתאום יש לי כאב מקומי באצבע, ומיד לאחר מכן אני רואה פתאום כחלון, כאילו שטף דם פנימי מתחת לאור שמתפשט. זה מתחיל עם כאב מקומי, ואז כאילו מתפוצץ איזשהו וריד.
בכמה זמן זה עד שזה נספג? או שטף הדם?
כמה דקות.
כמה דקות ושטף הדם נספג?
והוא נעצר כאילו, אבל נהיה כתם כחול מכוער מתחת לאור.
והכתם הכחול כמה זמן נמשך?
כמה ימים.
לא, אז את צריכה ללכת לרופא שיבדוק לך תפקודי קרישה, אלא אם כן, בבוקר, באותו בוקר ששמת לב לזה, וזה קרה לך והופיע לך הכאב, את חזרת מהסופר עם סלים בפלסטיק שלחצו לך על האצבעות במקום.
לא, לא, זה לא שייך ללחץ, זה קורה לבד.
אוקיי, אז אם זה קורה לבד, אם זה קורה לבד, זה מחייב התייחסות. כי אם באופן פתאומי, ספונטני, בלי שום גירוי, בלי שום מכה, מופיע שטף דם עם סימן כחול, וזה רק באצבע או גם במקומות אחרים?
זה באצבעות של כפות הידיים.
לא, אז זה מחייב התייחסות. זה מחייב התייחסות
נוספת. מה ששכחתי להגיד לך לגבי הכאבים בברכיים, זה שיש לי ב-L4, L5 ו-S1, יש לי בלי דיסק. וכשהלכתי לאורתופד והתלוננתי על כאבי ברכיים חדשים, הוא אמר לי, הוא עושה לי צילום רנטגן, ואמר שהצילום תקין, אז כנראה יש לך דלקת, הוא נתן לי משחה שנקרא סטילה, וללכת לקבוצת פיזיותרפיה, קבוצת ברכיים. האם זה נכון להגיד שיש דלקת, לאבחן דלקת, כשהצילום רנטגן לא מראה
כן,
שום בעיה?
כן, כי בצילומי רנטגן לא רואים דלקת. דלקת לא נראה, לי אפשר לראות בצילום רנטגן רגיל. בצילום רנטגן רגיל של ברכיים, כשהוא צריך להיעשות בעמידה, אפשר כן. לראות שחיקת סחוס.
אה, אז שחיקה אבל, לא, אבל, לא נראה.
אבל עכשיו, דלקת, הדלקת היא לא חייבת להיות דלקת חיידקית, הדלקת היא דלקת מכנית. יש לך, עוד, יש לך עודף משקל?
ממש לא.
ממש לא, אוקיי.
אני
לא.
רזה, אני בחורה
רזה. לא, כי אנשים עם עודף משקל, יש להם נטייה יותר גדולה לפתח דלקות בברכיים ובעיות סחוס בברכיים. מה שלא כן. יהיה התעמלות, יוגה יכולה לעזור לך, פיזיותרפיה יכולה לעזור לך, אבל מה שלא יהיה...
זה מה שאני עושה.
אבל מה שלא יהיה, את צריכה לקחת בחשבון שמותר שיהיה גם פיברומיאלגיה וגם דלקת מפרקים. האם במשפחה, לאמא, לאבא, היו דלקות מפרקים?
לסבתא, לאחיות שלה.
נו, אז יש
לך... לאמא לא, אבל לאחיות שלי, לאחות שלי, אמא, לסבתא, כן, יש משהו גנטי.
אז יש משהו משפחתי, נקרא לזה, לא גנטי, אולי גנטי, גנטי ומשפחתי הולכים בין בני דודים, אבל לא משנה. אז יכול להיות שיש לך גם כן איזושהי בעיה, ויכול מאוד להיות שהבעיה תגיע להבחנה רק בעוד 10 שנים. יש אנשים שיש להם סימפטומים, והמחלה לא יוצאת ממש, ויוצאת רק אחרי תקופה מסוימת.
בסדר. פרופסור קרסו, אני רוצה להודות לך, ולשאול אם אפשר גם להגיע אליך באופן פרטי?
אפשר, אבל צריכים להתקשר למרפאה, לקבוע תור, וזה הרבה זמן.
בסדר גמור. תודה רבה על הכל.
ואני לא מטפל במחלות פרקים.
אוקיי.
כל טוב.
תודה רבה. להתראות. ביי ביי.
הלו, מי איתנו?
שלום פרופסור.
שלום וברכה.
תודה רבה לך, קודם כל על התוכנית, מאזין לה קבוע הרבה זמן.
תודה.
שאלה.
רק עם מי אני מדבר, או שזה סודי וחסוי?
לא, לא חסוי, שם שלי חי.
חי, כן.
לפני שבועיים ראינו שיש שיתוק לבן שלנו הקטן, תינוק בן 8 חודשים, בחצי פנים, הוא מחייך עקום ו... העין לא נעצמת.
כן, שיתוק היקפי, בלס פלסי, כן.
כן. הופנינו עם הרופא למיון, היינו בשניידר שבוע שלם, אמרו שזה די חריג בתינוקות, אז
נכון,
הם חיפשו וחיפשו וחיפשו, וברוך השם מצאו שזה באמת דלקת באוזן, שגרמה לו לדבר הזה. דלקת חריפה, עשינו ניקורים באוזן של לשאוב, ואנטיביוטיקה, והכל אחרי שבוע סיימנו עם זה. הוא טיפול, גם קיבל טיפול שם של סטרואידים.
בטח, נתנו סטרואידים ואנטיביוטיקה. והמצב שופר?
המצב מבחינת האוזן שופר, בפנים לא. השאלה אם יש לפרופסור איזושהי הצעה,
כמה זמן עבר מאז שזה התחיל?
שבועיים.
שבועיים, צריך בעוד שבוע להתחיל פיזיותרפיה קצת לילד, למתוח לו, לזהו, אבל אם הגורם היה דלקת באוזן, ואם הוא קיבל די מהר אנטיביוטיקה וסטרואידים, יש סיכוי טוב שזה יחלוף לחלוטין.
ומה לגבי דיקור סיני וכאלה של תינוקות?
לא הייתי עושה דיקור סיני. דיקור סיני...
יש דבר כזה דיקור סיני עם תינוקות?
א', יש דבר כזה דיקור סיני לתינוקות, בפירוש כן. ב', לגבי דיקור סיני, ואני חסיד גדול של דיקור סיני, ואני מאמין גדול.
בגלל זה פניתי אליך, אני יודע.
אני לא אוהב לעשות דיקור סיני לשיתוק של עצב הפנים. אומנם הרבה מאוד קופות חולים מתפרנסות מזה, ואני לא אומר את זה לגנאי, אבל כשעושים, המחלה היא בדרך כלל מחלה שהיא ויראלית, לא כשהיא בגלל דלקת באוזן, היא חולפת לבד ברוב המקרים. ואם יכול, אתה עושה טיפולים בדיקור, והמחלה משתפרת, ואז אתה חושב שהיא השתפרה בגלל הדיקור, אבל היא השתפרה למרות הדיקור. ואם כבר עושים דיקור, אז לעשות רק דיקור ובלי גירייה חשמלית. כי גירוי חשמלי גורם יותר מאוחר, בשלב יותר מאוחר, בהרבה מאוד מקרים, לתופעה של טיקים בפנים, מה שנקרא המיפאשל ספזם. אז אני מעדיף לא לטפל ולתת לטבע לעשות את שלו, ולהשתמש בפיזיותרפיה בלי גירוי חשמלי ובלי אולטרסאונד.
הבנתי. טוב, באמת שהיה לנו תור ממש לשבוע הבא, כבר לפעיל דיקורטיני לתינוקות, אמרו לנו שיש דבר כזה כאילו דרך הקופה.
אם זה רק דיקור בלי חשמל ובלי גירוי ובלי כלום, זה בסדר, אפשר לעשות. אל תצפה שזה ישנה את המהלך של המחלה, כי מהניסיון שקיים ומחקרים שקיימים ומחקרים שגם פורסמו, אין קשר, זה לא פותר את הבעיה. אז אם הילד לא יסבול, ואם לא תהיה תגובה, ואם זה לא יכאב לו יותר מדי, בדרך כלל דיקור סיני לילדים עושים עם החתים מאוד מאוד דקות דרך מוליך, ואז זה לא כואב. כלומר, נותנים עם הדרך צינורית קטנה מכה מלמעלה, והמחת נכנסת בקושי מרגישים את זה. אבל אם אתה רואה שהילד סובל, אל תענה אותו.
הבנתי. טוב, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר גמור. זאת אומרת, זה לא באמת עוזר הדבר הזה של הדיקור, זה פשוט עניין של זמן.
כן.
בפיזיותרפיה יש משהו מסוים שאני צריך לבקש?
הם יודעים מה לעשות. הם ימתחו לו קצת עם היד, הם יעשו לו טיפולים עם ידנים, כי הם לא יכולים לבקש ממנו, הם יכולים לעשות רק טיפול פסיבי, הם לא יכולים לעשות טיפול אקטיבי. אי אפשר להגיד לילד בן 75, אל תחייך או תחייך או זהו. בסדר, חי?
טוב, תודה רבה לך.
כל טוב, כל טוב. שבת שלום, זה באמת נדיר בגיל 8 חודשים לפתח שיתוק של עצב הפנים, אבל מאחר וזה סיבוך של דלקת באוזן, אז לא מדובר בשיתוק ויראלי, מה שנקרא השיתוק על שם בל או בלס פלסי, אלא מדובר במחלה שהיא מחלה של האוזן, שבסמיכות שם עובר עצב הפנים. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, תודה רבה לך פרופסור קרסו, באמת תודה שהעליתם אותי לשידור. שמי ציפי, אני בת 70, כן. אני בדרך כלל אישה בריאה, אני נוטלת בלוטת התריס את הכדורים.
אלטרוקסין או יוטרוקס?
זהו, זאת בדיוק הנקודה. עברתי את כל שלבי הכדורים, אין כדור שלא ניסיתי אותו, כולל טיפות. מסתבר שיש גם טיפות,
נכון.
שלוקחים אותם, יש לי כנראה איזה בעיה, ואני לא מסוגלת, אני לוקחת אותם, אבל מרגישה נורא אחר כך. מרגישה כאילו שאני עומדת להתעלף. וזה יכול להימשך מספר שעות, ולפעמים חצי יום, ואני כבר פשוט מיואשת, ולא יודעת מה לעשות. לוקחת כי אני חייבת לאזן את הבלוטה, אני יודעת, אחרת זה לא טוב. ואין כדור, הכדור היחיד שעזר לי זה היה בתחילת דרכי, לפני שהתפוצצה הפרשה של הטרוקסין ששינו שם את החומר.
כן.
וזהו, ואני לא יודעת...
אבל אפשר להשיג עדיין, בחוץ לארץ את מליטל, טרוקסין האורגינלי, או אפשר ל...
ופה בארץ, אני אהיה תלויה בכאלה שנוסעים לחוץ לארץ והם מביאים את זה.
לא, 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 יש גם בארץ בתי מרקחת שמייבאים תרופות מחוץ לארץ, אבל אני הייתי מתייעץ עם אנדוקרינולוגים, הם לא נותנים לך מענה?
אז זהו, אני הייתי, אין מישהו, גם באופן פרטי הלכתי. לא, בהתחלה בכלל הסתכלו עליי כאילו שנחתתי מכוכב אחר.
מה קורה לך מהכדור?
אני לוקחת את הכדור על הבוקר. כמו כן. שאמרו לי, כן. ואני משתדלת, נניח,
כמה לא מיקרו, לשתות. כמה מיקרוגרם נתנו לה? 50, 100?
50.
אוקיי.
ואני הולכת להתקלח, שיעבור הזמן שאני לא נניח את איזה שתי קפה אחרי זה מיד, ואז אחרי חצי שעה שאני לוקחת את הכדור, אני מתחילה להרגיש כאילו תחושה שאני עומדת ליפול ולהתעלף.
אוקיי, אז מה, האם אמרו לך שאת יכולת, תנסי לקחת אותו אחרי האוכל ולא לפני האוכל על קיבה ריקה? למרות שההמלצה...
לא, הציעו לי לקחת את זה בערב. זאת אומרת, לפני שאני הולכת לישון, שאם יהיו לי תופעות לבית, אז בלילה, כן, בלילה שאני... כן. ניסיתי ולא ראיתי שצלחתי גם את זה, אז רמתי ידיים וחזרתי חזרה לבוקר, ואני לא יודעת מה לעשות.
את לוקחת אותו בצום?
ברור, אחרי, איך שאני קמה בבוקר.
האם הציעו לך לנסות לקחת אותו אחרי ארוחה קלה, אחרי שאת שותה כוס קפה ואוכלת איזה ביסקוויט?
לא, דווקא אמרו לי, לא
אומרים לקחת בצום. ישנם שני דברים שאומרים לקחת בצום על הבוקר. אחד זה אלטרוקסין או תרופות לתיירואיד, והשני זה התרופות לאוסטרופורוזיס. אלה דברים שאומרים לקחת בצום. אבל לפעמים, אם אנחנו אומרים לחולה, תיקח את הכדור, יש לי כמה מקרים שלקחו את הכדור חצי שעה אחרי הארוחה, לא היו להם תופעות לוואי, והם הרגישו מצוין, וערכי ה-TSH ו-T4 ו-T3 הסתדרו. אז יכול מאוד להיות שכדאי לנסות לקחת את הכדור.
אוקיי, רגע, זה מבחינת הספיגה והכל זה נספג בגוף אותו
נספג,
דבר או לא?
לא נספג אותו דבר, נספג יותר לאט ויש חילוקי דעות אם זה טוב או לא טוב. אבל אם את לא יכולה לקחת את הכדור ככה, תנסי לקחת אותו במשך שבוע ולראות קודם כל איך את מרגישה. ואז אחרי חודש, תראי מה יכול מאוד להיות שיצטרכו לתת לך במקום 50 מיקרוגרם, 100 מיקרוגרם, ותוכלי לקחת אותו אחרי האוכל, ואז הספיגה תהיה יותר איטית או יותר חלשה, ובכל זאת תגיעי לתוצאה. יכול להיות
שאפשר... העיקר שאני ארגיש טוב, כי זה נורא מתסכל.
בדיוק, יכול להיות שיציעו לך, יציעו לך לנסות לקחת חצי כדור בבוקר וחצי כדור בצהריים?
לא, אף אחד לא הציע לי.
אז תנסי לקחת אלטרוקסין, לחתוך אותו לשתיים, למרות שזה כדור
שלכם. זהו, השאלה אם אפשר לחתוך אותו לחצי. לא, יש לי את המכשיר,
הכל זה, את זה את יכולה לנסות.
אוקיי, לא, אני אנסה את זה אחרי ארוחת הבוקר קודם, ואם לא זה. עכשיו, אפשר לשאול אותך, פרופ' קרסו, עוד שאלה קטנה?
כן.
אני סבתא לשתי נכדות, שהן נמוכות. הגדולה עולה לכיתה א' בשנה, בספטמבר, השנייה שנה לפניה, הן נמוכות, נמוכות לגיל. לגדולה עשו בדיקה
איזה בדיקה? גיל עצמות או בדיקה של רמת הורמון גדילה?
בדיוק, בדיוק. לא חסר לה, אבל היא יחסית לילדים אחרים, היא לא בעקומה בכלל, היא יחסית לילדים אחרים קטנה.
איזה אחוזון היא?
לא יודע, היא מחוץ לתחום, מה שנקרא.
אוקיי, אז אם כך, אם היא מחוץ לתחום, מגיע, אפשר לתת לה, אמנם זה לא יהיה בסל, אבל אפשר לתת לה הורמון גדילה.
אז זהו, הבת שלי נורא מתלבטת, נורא פוחדת.
למה היא פוחדת?
כי אנחנו לא יודעים תופעות לוואי של הדברים האלה, מה יהיה, כמה שנים.
יש כבר הרבה ניסיון עם זה.
כן, אתה ממליץ?
איפה אתם, באיזה בית חולים אתם?
לא, היא הלכה לשניידר לטפל, היא גרה באזור המרכז, היא גרה בתל אביב. תקשיבי,
אתם במקום הכי טוב שיכול להיות. ומקום עתיר ניסיון בתחום הזה. וישנו שם פרופסור פיליפ שהוא תותח על בתחום. אז מה...
פרופסור פיליפ?
כן.
אוקיי, נרשום לי. אז זאת אומרת, אתה מבחינתך ממליץ כן לתת את ההורמון?
אני ממליץ לתת את ההורמון. אם הילדה היא חריגה בגובה, הייתי ממליץ לתת את ההורמון. אם היא בגובה נמוך שבנורמה, אבל בחלק הנמוך של הסקאלה, זה כבר עניין אחר. כי את יודעת, את הפרפומים הטובים ביותר, הפסמים הטובים ביותר, מופיעים בבקבוקים קטנים. אבל, אוקיי?
כן, 100%. אני מאוד מאוד מודה לך, ותודה רבה לתוכנית, וכל טוב. תודה רבה, ביי.
זהו רבותיי, סיימנו את השעה שלנו, ומי שרוצה לעלות לשידור בשעה השנייה, מספרי הטלפון שלנו הם 1-900-722-103, אפשר לשלוח לנו וואטסאפ למספר 054-70-103-70. תודה רבה לאייל פרנק, עורך התוכנית, מירה פרץ המפיקה, מיכל קדוש האחראית על הדיגיטל, איציק אהרון אחראי לשדור ב-103FM, וסער בן חמו אחראי לשדור ב-104.5FM. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור לכם מיד לאחר מכן. תשארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
ב-103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, אייל פרנק עורך התוכנית, מירה פרץ מפיקה, מיכל קדוש אחראית על הדיגיטל, איציק אהרון אחראי על השדור ב-103 FM, וסער בן חמו ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, 1-900-722-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות ולהעיר הערות, 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שמי יהודית.
כן, יהודית.
ופרופסור קרסו, אתה אוצר בלום של ידע.
תודה רבה.
אוקיי, אז יש לי שלוש שאלות שהן מאוד קצרות, והן בעצם מתרכזות לנושא אחד.
בבקשה.
אני בת 63, אני מאוד פלטנית, לא מרגישה אפילו את הגיל, אבל אני מאוד אנמית.
מאוד עכשיו, מה? מאוד?
אנמית.
אנמית, כן.
המוגלובין שלי הוא 10.4.
נמוך, כן.
מאוד, כן. מה שגורם לתופעות של לפעמים חוסר ריכוז.
חולשה, עייפות,
נכון.
לפעמים חוסר אנרגיה.
נכון.
כן.
עכשיו העניין הוא כזה. עשיתי קולונוסקופיה לראשונה בחיי, והכל היה בסדר גמור. אני גם צמחונית. עכשיו אני גם מאוד רזה. עכשיו אנשים רזים בדרך כלל הם אוכלים כשהם רעבים.
זה נכון.
כן.
אנשים שמנים אוכלים תמיד, עייפים הם אוכלים, הם שבעים הם אוכלים, מוצבנים הם אוכלים, רגועים הם אוכלים, עייפים הם אוכלים.
זהו.
ואנשים מרזים, אנשים מרזים בדיוק להפך, כשהם עצבנים הם לא אוכלים, כשהם עייפים הם לא אוכלים.
בדיוק, לגמרי, לגמרי.
מה שקרה הוא שלפעמים עד שאני לא מרגישה ממש רעב, אני לא אוכלת. עכשיו,
אבל תראי, את היום בת 63, את צריכה לשמור גם על הרזרבה המוחית שלך וגם על רזרבת הגוף עם ויטמינים ומינרלים. אז נכון. יכול מאוד להיות, תכף אנחנו נדבר על זה, שאם את לא אוכלת מסודר, את צריכה לקבל השלמות. אבל תכף נדבר על זה, ורק תגידי לי, אני מניח שויטמין B12, הדבר הראשון שבדקו לך וברזל בדקו לך, מה המצב שלהם בבדיקות דם?
דווקא ה-B12, אין לי פה את המספרים, אבל הברזל נמוך, פריטין נמוך, שני המרכיבים האלה נמוכים מאוד, וההמוגלובין, כפי שאמרתי לך.
עכשיו תגידי לי, את סובלת מצרבות?
כן.
ואת לוקחת תרופות נגד צרבת?
אני לוקחת, רגע אני אגיד לך בדיוק.
נקסיום?
אומפרדקס.
אומפרדקס, כן. של כמה מיליגרם? 10, 20, 30, 50, 40?
20 מיליגרם.
פעם ביום, פעמיים ביום?
פעם ביום, למרות שהמליצו לי הפעמיים ביום. אבל אני ממשיכה עם הפעם ביום.
כמה זמן את לוקחת אומפרדקס?
3 שנים.
3 שנים, אוקיי. אני אגיד לך למה אני שואל את זה ולמה שאלתי על צרבת.
כן.
כי מי שלוקח תרופות כמו אומפרדקס או נקסיום, או מהתרופות האלה, כן. ומנטרל את החומציות שלו, יש לו בעיה בספיגת ברזל. כי חלק גדול מספיגת הברזל וספיגת הסידן קשורים, כן. בחומציות בקיבה. ומאחר ואת מנטרלת את חומציות הקיבה בגלל הצרבות, את סופגת פחות ברזל. והדרך היחידה בשבילך להעלות את רמת הברזל, זה לקבל אינפוזיה. לקבל אינפוזיה של ברזל, שום דבר, מקבלים את זה באשפוזיו, מקבלים את זה בקופת חולים, מקדבד לשם, וישנם שני מוצרים, אחד נקרא ונופר, שזה נמצא בסל, ונופר, והשני נקרא פר אינג'קט.
אוקיי.
עכשיו, המוצרים האלה הם מוצרים שמעלים לך את רמת הברזל, מכניסים לך את הברזל ישר לדם ולמערכת, ולא צריכים לעבור ספיגה דרך הקיבה ודרך דרכי העיכול.
מעולה. כן, זאת אומרת, אני צריכה
הפניה
של רופא בעצם.
בוודאי, בוודאי. את צריכה לגשת לרופא, okay. להגיד שאת מקבלת אומפו, שאת לא סופגת ברזל. חסר, הוא יראה שחסר לך ברזל ופריטין. אני מניח שלקחת כדורי ברזל וזה לא עזר.
נכון.
כן,
נכון.
לקחת כדורי ברזל, חוץ מהצירות זה לא עשה לך כלום.
גם נכון. עכשיו, השאלה שלי מובילה לדבר הבא. בנושא הזה מביא אותי לדבר הבא. שזה באופן כללי, לא קשור אליי. איך יכול להיות? שבאים לרופא, לא משנה איזה, והוא לא שואל מה התזונה שלך, נותן ייעוץ, רופא הוא לא תזונאי, אבל לפני המלצה לכל מיני תרופות ולחץ דם ועניינים וכל זה, למה לא לשאול את הדברים האלמנטריים האלה?
בואי אני אגיד לך משהו.
אוקיי.
מערכת הרפואה בארץ היא מהמערכות הציבוריות הטובות בעולם.
לגמרי, אני מסכימה. נכון.
אבל חלק מהעניין הוא באומס שמערכות הבריאות מעמיסות על הרופאים. ואם לרופא משפחה בקופת חולים יש 7 דקות בממוצע כדי לבדוק חולה, לראות אותו, ותוך כדי 7 דקות האלה הוא צריך להקליד במחשב. החולה צריך לפעמים להתפשט ולהתלבש. כל דקה נכנסת האחות אם לחתים אותו על משהו, וכל דקה פורץ מישהו לחדר, יש לו רק שאלה קטנה. אז בשבע דקות אי אפשר להתחיל לשאול מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל. וזו בעיה. וזו בעיה, כחלק גדול, האמריקאים אומרים, לאמריקאים יש משפט שאומר, you are what you eat.
You eat, נכון.
כלומר, אתה מה שאתה אוכל. ואין ספק שחלק גדול מהתזונה של האדם המודרני, היא זו שגורמת לו למחלות. מה שהציל את האדם לפני 1,000 שנים ו-2,000 שנים, האוכל, היום הורג אותנו. היום, פעם אדם כדי לקבל קלוריות, כדי לקבל סוכרים ושומנים, היה צריך לעבוד עבודה קשה, לטפס על עצים, לחפור באדמה. היום, ב$5, את קונה קילו קמח, קילו סוכר, בקבוק שמן.
נכון.
אולי ב$6.
כן? נכון, נכון.
המון קלוריות, המון קלוריות ריקות, אפס ויטמינים.
כן.
אז זה העניין. לגמרי. אז לרופא אין את היכולת. כלומר, אם אני הייתי יושב היום בקופת חולים, אנחנו כבר מדברים, אני לא יודע כמה, אנחנו בטח מדברים איזה 3-4-5 דקות בטח. כן? אבל אם לרופא זה הזמן שיש לו, והוא צריך גם נכון. לבדוק וגם להקליד וגם לשאול, הוא לא יכול להיכנס לכל הדברים, הוא צריך להיות קונקרטי.
נכון.
או קונקרטי נכון. או קצין מיון. ברך, כן. אורתופד, לב, קרדיולוג. זהו.
כן.
אז אני לא, אמרתי כמה פעמים שאני לא הייתי רוצה להיות רופא משפחה בקופת חולים. בגלל
כן,
הסיבה
זה
הזאת.
זה לא פשוט, נכון.
בגלל הסיבה הזאת.
נכון. כן.
ואני רוצה עכשיו... להגיד לך שעם כל הכבוד, יש חולים שהם נעימים ונחמדים, ויש חולים שהם מאוד לא נחמדים ולא נעימים ולא מנומסים, ואת כל, כן. את כל התסכולים שלהם זורקים על הרופא.
שזה עצוב, מפני ש... כן, כן. אני, כאחת שרצתה פעם להיות רופאה, אני פשוט מעריצה רופאים, ועל הסבלנות ועל הקשבה, אבל כמו שאתה אומר, היום זה עולם אחר.
נכון.
עכשיו, אפשר שאלה קטנה נוספת?
ודאי, ודאי.
מדוע?
אני לא מוגבל בשבע דקות.
טוב. מדוע יש לי, כשאני שואלת מדוע יש לי קולסטרול יחסית גבוה, אז התשובה היא כי את רזה. זאת אומרת, מה קשור רזון לקולסטרול?
לא שאני יודע. אני לא מכיר קשר בין רזון לקולסטרול. אני מכיר קשר בין גנטיקה לקולסטרול. אז את יכולה okay. להיות שמנה עם קולסטרול נמוך, את יכולה להיות רזה עם קולסטרול נמוך, את יכולה להיות שמנה עם קולסטרול גבוה, ואת יכולה להיות רזה עם קולסטרול גבוה. אני לא חושב שיש קשר, הקשר הוא לחילוף החומרים, למטאבוליזם.
כן.
Okay. כשחלק גדול מרמות קולסטרול, הן רמות של, שקשורות לגנטיקה ולמטאבוליזם של שומנים. שזה דבר נכון. שאנחנו יודעים שהוא גנטי. עכשיו, אוקיי. את היום בת 63, נכון?
נכון, בניקוי שנת הקורונה.
אוקיי, כן. את היום בת 63. כן. עכשיו, לפני, כשאת היית ילדה, בת 13 נגיד, כן, לפני 50 שנה, לא התייחסו כל כך לרמות של קולסטרול. ואת לא יודעת אם להורים שלך היו גשומנים בדם גבוהים או לא גבוהים. עכשיו, יכול להיות שאם תזכרי, בשנים יותר מאוחרות, האם מישהו, האבא או האמא, היה לו קולסטרול גבוה?
לא, אבל היה משהו שדווקא מוביל אותי למשהו אחר, שאולי זה גנטי, אף על פי שאין תשובות היום. אמא שלי, היה לה דימנציה בגיל 80.
לא, לא קשור. דמנציה בגיל לא 80 קשור. יש להרבה אנשים.
כן.
המילה דמנציה, אגב, היה לי שיחה מאוד מעניינת עם אחת הפציינטיות, שכתבתי שיש לה דמנציה, והיא נורא נפגעה, ואמרה, נכנסה לחרדה. אמרתי, דמנציה זאת ירידה קוגניטיבית. וירידה נכון. קוגניטיבית היא תלוית גיל גם. כלומר, לכל אדם, כן. בגיל 80, יש ירידה קוגניטיבית. השאלה, אם זו דמנציה קשה או קלה, זה כבר סיפור אחר. כי דמנציה יכולה להיות מאוד קלה, תלוית גיל. כל אדם בגיל 80 או 75 לא זוכר דברים מסוימים. לפעמים מגיע למטבח, נכנס למטבח, אומר, בשביל מה באתי למטבח, לא זוכר בשביל מה הוא בא.
לא, אני מדברת חוז... ברמה שהיא לא הכירה אותי כבר.
לא, אז זה כבר היה כנראה דמנציה מסוג אלצהיימר, וזה כבר קיצוני, נכון. כן. וזה לא חייב כמובן להיות משפחתי, תורשתי.
כן. שאלה אחרונה, אחרונה. לפני כחודשיים עלתה מאזינה שדיברה על כאבים בגרון, והסברת לה שזה בהחלט יכול להיות משהו נפשי. לאחר שהיא פרטה בפניך את התסמינים.
כן, אחרי ששללנו את כל הדברים הגופניים.
נכון, כמובן, זה חשוב.
כן.
והמלצת לה על ויאפקס.
כן.
אז אני חייבת לומר לאותה המאזינה שזה משהו שהציל את חיי. אני לוקחת ויאפקס כבר 10 שנים.
כן.
150 מיליגרם, וזה מעולה.
נכון, זה מעלה... זו תרופה טובה.
כן, עכשיו אני גם נוטלת ריטלין... האם הדברים האלה יכולים לפגוע ב... או יכולים בעצם...
לא, ריטלין ווייפקס לא...
להשפיע על אדם, על...
לא, ריטלין ווייפקס לא יכולים להשפיע על קולסטרול, ולא יכולים לגרום לאנמיה.
אוקיי. אוקיי, יופי.
אבל אם יש לך אנמיה, יש לך אנמיה של חוסר ברזל. נכון. אנמיה של חוסר ברזל, אז או שאת מאחר וקולונוסקופיה וגסטרו שלך תקינה, אז נכון. מה שאת צריכה זה לקבל, אם את לא סופגת ברזל, לקבל את האובן אופר, אובר אינשקט לבריד, וגמרנו, ובא לציון גואל.
כל כמה זמן?
תראי, אנחנו נותנים, אם זה, פר, אם זה ונופר, נותנים ויאל אחד, בקבוקון קטן אחד, מועלים את זה באינפוזיה, ועושים בדיקה אחרי חודש. ואם okay. זה ונופר, אז צריך לפחות 2-3 אמפולות, ולעשות אחרי חודש בדיקה.
אוקיי. אם זה עוזר, אני מוכנה.
זה בטוח עוזר.
אז,
יש לך אנמיה של חוסר ברזל, יוסיפו לך ברזל.
שנים, כן.
אוקיי, טוב.
המון תודה.
כל טוב
לך, יהודית. תודה רבה רבה.
כל טוב. ביי ביי. כן, מי איתנו על הקו?
שלום.
שלום וברכה.
מדבר ארי בן 77.
כן, ארי.
כבר, לא, ארי, ארי.
ארי, כן.
אני כבר פעמיים דיברתי לפני שנה, שנתיים.
כן.
קודם כל רציתי להגיד לך, אני מאדם חרדי, ורציתי להגיד לך שבספרים כתוב שנתנים למישהו שם, זה לא סתם. אם אבא נתן לך שם רפאל, אז הוא, אנחנו כולנו צריכים להגיד לו תודה רבה ושיהיה לו מנוחה טובה על בן המעלה.
תודה רבה. תודה.
עכשיו תשמע, הבעיה שלי מאוד, אני מאוד 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 כאוב ולא יודע מה לעשות כבר כמה שנים.
בן כמה הבן?
לא הבן, אני דיברתי עליי, בן 77.
אוקיי, בן, כן, בסדר גמור. לא, לא הבנתי, היה לי איזה קצר בהבנה שלי עם עצמי. כן.
אוקיי, למותר לך בן אדם. כבר כמה שנים טובות שאני הגשתי זרמים בעורף, בצד ימין, ועשו לי, עשו לי זה, נו, עשו לי מחטים, וזה לא עזר. לאט לאט זה התחיל להתאפס בצד ימין למעלה בחצי ראש. והלכתי לכאן להרבה רופאים, נוירולוגים, הייתי אצל רופא אחד, כל זה חדש שם שלו.
לא חשוב, השמות לא משנים.
טוב, אבל הוא נתן לי כדורים, לא אמר לי מה יש לי, ובסוף קיבלתי...
אני אגיד לך מה יש לך.
רק רגע, עוד לא, אתה כבר יודע מ...
כן, אני כבר יודע מה יש לך. אני איתך, אני שומע אותך.
מה אתה תגיד לי, אחר כך?
כן, לא, לא, יש לך, יש, זה מעמוד השדרה, אבל בוא תמשיך.
רק רגע, רק רגע. אז הוא נתן לי כדורים, וזה עשה לי צבעי חולף. אמרו לי שיש אנלרגיה, איך קוראים את זה? לא, לא משנה, הייתי כמה פעמים, כמה ימים מושפץ. אחרי זה, הלכתי הם צחו אותי לכאב, לכאב בתל השומר, מחלקת נוירולוגית כאב. הם עשו לי זריקות בין החוליות, ותחת שיקוף, וזה לא עזר שום דבר. והלכתי גם, הייתי את פרופסור אייזנברג בחיפה, שמעת עליו?
בטח שמעתי עליו, הוא אחד האנשים הטובים ביותר, ועבדנו יחד הרבה שנים.
הוא בין הטובים ביותר.
כן.
רק לא יש מינוס שלא צריכים לחכות שנה. כמו שמחכים אצלך. טוב, בכל אופן, הוא שלח אותי, ראה את כל התיק, הוא שלח אותי לקחת קנאביס.
כן.
ונתנו לי סאטיבקס, וזה טיפות בפה, וזה לא, זה בכלל לא עזר לי.
זה רק אולי הזמן להגיד שהרבה אנשים רוצים קנאביס רפואי, קנאביס רפואי, קנאביס רפואי בפירוש לא עוזר לכל האנשים, בפירוש לא עוזר להרבה אנשים, ולהרבה אנשים אחרים יש תופעות לוואי, אבל בואו נמשיך.
אז כל, אני אגיד לך מה, כל הכדורים שלקחתי, אם זה ליריקה, אם זה כל מיני, אם זה לטרולט, כל הכדורים האלה תפסו לי את המקום, במקום לעזור לי, תפסו לי. אותו דבר גם כן הקנאביס. במקום, יש הזרימות, אז זה תפס אותי, זה תפס לי יותר חזק.
תשמע, הבעיה באה מעמוד השדרה. מאוד מאוד אופייני, שבעיה של הסיבים הדקים שיוצאים, סיבים התחושתיים, יכולים לגרום לתחושה שאתה מתאר אותה. עכשיו, למעשה צריכים ללמוד לחיות עם זה. אם ניסו לתת לך ליריקה, וניסו לתת לך אילת רולט, וניסו לעשות לך בלוקים, אתה איתי?
מה זה בלוקים?
איזה זריקות בעמוד השדרה.
כן.
וניסו לעשות הכל, ושום דבר לא עזר. הדבר היחידי הוא להפסיק לחפש וללמוד לחיות. זה לא מסוכן לחיים. זה לא מסוכן לבריאות, זה רק מטריד.
עוד כמה פרטים, הייתי פה בריאות, דוקטור...
לא חשוב השמות של הרופאים, תמשיך.
טוב, אז הוא נתן לי מדבקות מורפיום, זה גם לא עוזר. עכשיו הוא רצה לעשות לי פעולה של חדירה.
כן, רדיו פריקוונסי, לשרוף את העצבים.
מה זה, פרטים אפיר... הוא לא אמר כן ולא אמר לא. אז אני באמת לא יודע. עכשיו אם ראיתי שאתה דוקטור עוזר לי, אז אמרו לי שאני אלך ממש לקנאביס רגיל. והקנאביס רגיל עשה לי בעיות, ממש במיטה לא יכולתי לרדת, כל מיני בעיות שאני...
ארי, ארי, תקשיב אליי. אתה יהודי בן 77, ואתה סובל מתסמונת שהיא לא מסוכנת, היא רק מטרידה. כל הטיפולים שקיבלת, קנאביס רגיל, קנאביס סטיבקס, אלת תרופות לדיכאון, אלטרול, בלוקים, שום דבר לא עזר. מה שאני מציע לך, וזאת ההצעה הכי טובה, אל תתייחס לזה, תלמד להתעלם מזה. לפעמים יש מדבקות שמדביקים על המקום, מדבקות ששורפות קצת, של כמו טייגר בלם, כמו מדבקות סיניות כאלה, שהם שמים אותם וזה קצת שורף, ואז מרגישים פחות את הכאב. אבל תפסיק לחפש רופאים, תפסיק לקבל תרופות, שום דבר לא עוזר. זה כאבים נוירופתיים, שום דבר לא עוזר.
כן, פרופסור קרסו, אני רוצה להגיד לך, אני בבוקר קם יותר גרוע משהו, בלילה ובלילה אני הולך לישון יותר גרוע גם משהו. זה 24 שעות. אי אפשר, בא לי, פשוט מאוד אני מרגיש שאני רוצה כבר למות. אי אפשר, זה קשה, אני לא חז חריר, אני יודע, אתה אומר שצריכים ללמוד, אבל זה עושה לי חיים מאוד מאוד קשים.
אז הדבר היחידי הוא לקחת תרופות מהמשפחה של התרופות נגד דיכאון, שמעלות סרוטונין, ושסרוטונין עולה, לא שהכאב יורד, אבל אפשר יותר לסבול את הכאבים.
אני לוקח את סיטה, לקחת 40, היום 20.
אז תחזור ל-40.
אמור לי שלא בריא ללב.
עזוב, לא בריא ללב. אתה אומר שאתה רוצה למות, אז מה זה לא בריא ללב? אתה כבר לא רוצה למות, נכון?
תפסת אותי טוב.
כן, תשמע, אני לא צוחק. 20 מיליגרם ו-40 מיליגרם הם בריאים באותה מידה.
ומה זה מרגיע?
זה מעלה במוח חומר שנקרא סרוטונין. ואז כשהחומר הזה במוח יותר, פשוט יותר קל לסבול את הכאב. זה לא מוריד, זה גם מוריד כאב במנגנון מסוים. אבל זה ישפר לך את איכות החיים.
לא אמרת לי, קוראים למחלה.
למחלה קוראים כאבים נוירופתיים. זה כאבים עצביים שבאים מעמוד השדרה, ואצל חלק הם מופיעים ברגליים, ואצל חלק הם מופיעים בידיים, ואצל חלק הם מופיעים בעורף, הם יכולים להופיע בכל מקום. ואצל חלק מהאנשים זה תחושה כמו קביעה, כמו שנשרפו, אצל חלק זה דקירות, אצל חלק זה הקצוצים, ואצל חלק זה כאבים כמו בלון שמתנפח מבתוכו.
כאילו שמתופס, נתפס חזק.
כן, כאילו שמשהו, כשמשם לך איזה חגורה ולוחצים בכל הכוח.
נכון, בצד ימין הכל.
כן.
אז זאת אומרת, אין שום תרופה, שום דבר?
לפעמים טיפול שנקרא רדיו פריקוונסי יכול לעזור, גלי קול.
דוקטור וני אמר לי?
אני לא יודע מי אמר לך, אבל גלי קול...
של חודרנית.
כן, מכניסים מחט ושורפים חלק מהעצבים עם רדיו פריקוונסי, עם RF. וזה RF. הדבר... כן, זה נקרא RF. ולפעמים זה יכול לעזור, ואם זה לא עוזר, קח כדורים נגד חרדה ודיכאון, ותלמד לחיות עם זה.
מה שייך דיכאון וחרדה ל...
לא שייך, שייך שאותם כדורים מעלים סרוטונין.
וזה?
כן.
זה מוריד את, את הזרמים?
כן. כן. ועוד מה שיכול לעזור, זה ללמוד. איך כתוב אצלנו בספרים? החש בראשו יעסוק בתורה.
אבל הבעיה היא שהייתי באמת לומד היום, אז גם זה אני כל היכול. זה נורא, נורא. זה מאוד כרוני, נראה לי.
אני יודע, אני מכיר את הסבל הזה, אבל תראה, שווה להילחם במה שאתה יודע שאתה יכול להצליח. אין מה להילחם בדבר שאתה יודע שאתה לא יכול להצליח.
אתה אומר שאם אני לומד, אני שוכח מה...
כן, החש בראשו יעסוק בתורה.
פעם אמרת לי שאחד שכואב לו הרגל, פתאום מקבל טלפון שהבוס נותן חופש, אז הטיול, פתאום הוא שכח מק.
זהו. טוב, ארי, אנחנו צריכים לעבור למאזין הבא, אז אני אאחל לך שבת שלום.
גם לך
הייתם מאוד נחמד. והרבה בריאות. תודה רבה, כל טוב. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ואנחנו חוזרים לכם מיד לאחר הפרסומות. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וואטסאפ למספר 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, מי איתנו על הקו? הלו!
כן, שלום.
וברכה.
אני שמחה שהעליתם אותי לשידור, תודה רבה.
בכיף.
ככה רציתי לשאול, אני סבתא, יש לי...
רק, איך קוראים לך, מהגיל?
קוראים לי ציפי, וזה לשאלה לא עליי, שאלה בקשר לנכדים.
אוקיי, בסדר.
כן, ככה, יש לי שלושה נכדים, שהם גרים בבית, דירה לא גדורה, שלושה חדרים. הנכד הצעיר, שהוא בן 11 וחצי, הוא חלה בקרון לפני שנה בדיוק, ביולי, שנה שעברה.
בקרון או בקורונה?
לא, בקורונה.
אוקיי.
כן, ולא יודעים איפה זה בא לנו, אנחנו משפחה גדולה מכל הכיוונים, אחים של בעלי ואחים שלי, וכולם יש ילדים ונכדים, וכולם אין להם דבר כזה. עכשיו הוא נולד עם היפוטוניה, גמישות יתר, הוא תמיד היה ילד יותר חלש מהאחים שלו הגדולים, יש לו שני אחים גדולים, בני 14 וחצי ו-16 וחצי, עכשיו לפני חודשיים המצב עם הקרון החמיר מאוד, היו לו הרבה שלשולים דמיים וכאבי בטן.
אני עוד פעם, אני לא מבין, את מבלבלת בין קרון עם שלשולים לקורונה.
לא, אני מדבר עכשיו על קרון, הנכד הוא בן 11 וחצי עם קרון.
אז יש לך נכד בן 11 וחצי עם מחלת קרון.
כן.
אוקיי, ולא קורונה.
לא קורונה. מחלת המעי קרון.
אוקיי, בסדר.
עכשיו, כן, הוא היה חולה לפני איזה חודש וחצי, חודשיים, המצב שלו החמיר פתאום.
עם שלשולים, שלשולים דמיים, ריריים, כחלק ממחלת קרון, כן. שזו מחלה דלקתית של המעי, כן.
נכון, וכל התקופה, מישהו חלה עד לפני חודשיים, המצב היה בסדר, כי הוא פעם בחודש קיבל תרופה ביולוגית רמיקייד.
רמיקייד, כן.
עכשיו, משום מה, בחודשיים האחרונים לא אישרו לו את התרופה.
למה לא
אישרו? למרות שהרופאים בבית החולים ממש ביקשו, ומשכו אותנו ומשכו, ולא רצו להגיד למה, וזה לא עניין של כסף, כאילו, אז היינו מוציאים מה שצריך, אבל לא הסכימו בשום פנים לאשר, ובבית החולים לא נתנו לו, עד שהמצב התדרדר, והוא הושפז, הוא היה מושפז שלושה שבועות מלאים, אפילו הוא קיבל את האוכל דרך זונדה, בשבוע מסוים, ומאוד חלש, הוא סוכל בשלך הכל 24-25 קילו, הוא ילד בן 11 וחצי, והוא מדבר חלש, והוא ממש חלש. עכשיו, החשש שלי, שאחים שלו, שהם לא רוצים להתחסן, חלילה ידביקו אותו. הוא לא הולך לבית ספר, אמרו שהסוג הוא הולך לבית ספר, לא בריכה, לא, אתה יודע, הגבילו אותו בהרבה דברים, בגלל המגפה של הקורונה, ובגלל המערכת החיסונית שלו, שהיא מאוד מאוד נמוכה.
ודאי.
הוא מקבל גם סטרואידים, וגם את הרמיקד החזירו לו בבית חולים, נתנו לו, והוא לפני כמה ימים קיבל עוד מנה, אז מבחינה זאת כאילו הוא רגוע, המצב הבטן בסדר, הוא לא משקשל, אבל יש לו דיאטה לא פשוטה, שהוא צריך להקפיד עליה, וההורים שלו מחוסנים והוא לא. עכשיו, האחים שלו גם לא מחוסנים. אז כמה זה מסוכן? אני אומרת לקלה, כן, אני אומרת לקלה ולבן שלי ו... והם לא מבינים עד כמה שזה עלול להיות מסוכן וחמור אם הוא ידבק. במיוחד שהוא גר באותו...
אם הוא ידבק, המצב יכול להיות מסוכן.
נכון.
אבל את יודעת, את יכולה להציע, אבל את לא יכולה להכריח.
כן, איך
משכנעים?
כן, האחים שלו.
הם יכולים, תראי, את האחים, ההורים יכולים לקחת אותם לשיחה, ולהגיד להם, תקשיבו, אתם, אם אתם תהיו חולים, אז האח הקטן שלכם יכול גם למות. כי אם הוא ידבק במחלה, מבחינתו זאת מחלה מאוד קשה. למישהו עם מערכת חיסון ירודה, למישהו ששוקל 20 וכמה קילו, למישהו שמקבל תרופה ביולוגית כמו רמיקייד ומסובל למחלה דלקתית של המעי, מחלת קורונה יכולה להיות מחלה מסוכנת. אז אתם צריכים לקבל חיסון לא בשבילכם, אלא בגלל, לטובת האח שלכם. ופה ממש לא, להוריד פקודה. ממש להוריד פקודה, לא, לא, לא לוותר. ולהסביר להם, להסביר להם בשכל, להסביר להם בהיגיון, ולדרוש עם כל הסמכות ההורית שהם צריכים לקבל חיסון. זה דבר אחד. וזהו, זה הדבר היחידי שאפשר לעשות.
כן, זה רוצה שבאמת ישמעו את זה ממך.
כן, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, אפשר להתכסש לשיחה הזאת ולשמוע את השיחה הזאת שלנו.
נכון, נכון. עכשיו, איך בכל זאת הילד בעצמו בן 11 וחצי מאוד דואג, הוא שואל הרבה שאלות, אם זה מחלה לכל החיים, ומה ידוע לך?
תראי היום, תראי, עם הטיפולים הביולוגיים, קודם כל, כל הזמן יש תרופות חדשות. עכשיו, רמיקייד, עם הטיפול הביולוגי, הילד יכול להיות בריא ולתפקד טוב כמו שהוא תפקד בתקופה שהוא קיבל את התרופה. מצד שני, אני לא מבין מדוע הפסיקו לו אותה.
כלומר, קופת חולים, אני לא אגיד את קופת חולים, אבל בשירוש.
אם קופת חולים לא מסכימה לתת, אז המלצה של בית חולים, יש אפשר לערער על ההחלטה של קופת החולים. אפשר גם לשלוח מכתב מעורך דין לקופת חולים, ולהגיד להם, יש המלצה, יש המלצה של בית חולים, יש המלצה של רופאים מומחים, המצב של הילד בלי התרופה.
דרשו באופן מיידי, אמרו, הילד צריך מיידי עכשיו.
עובדה שהמצב של הילד בלי התרופה יידרדר.
נכון.
תדעו לכם שהאחריות תיפול עליכם, ואנחנו דורשים את התרופה, מגיע לכם זה, אתם מבוטחים של הקופה, והקופה חייבת לתת לכם את זה, אין חוכמה.
יש להם גם ביטוחים משלימים.
לא, זה לא זה, התרופה בסל, וברגע שהתרופה בסל, הקופה מחויבת לתת אותה, ואם לא, היא צריכה הצדקה מספיק טובה. והצדקה מספיק טובה, צריכה גם לעמוד באפשרות, שאם תהיה תביעה משפטית, אז תהיה תביעה משפטית נגד מי שלא נתן את האישור.
נכון, עכשיו דבר נוסף, הוא גם שם משהו היה בבית חולים משפט, הוא ממש חטף חיידק קולסטרידיום, משהו כזה, חיידק שהוא מאוד קשה לקיבה.
קלוסטרידיום.
כן, קלוסטרידיום
דפיסילי. את לא יודעת.
טוב, כן. מה שאלת?
סליחה,
לא שמעתי.
לא, שאלתי את השם, אבל לא משנה. יש אנטיביוטיקות, ואם אנטיביוטיקות לא עוזרות, כן. אבל במחלת קרון מערכת החיסון חלשה, אז מאוד, כן. יש מצבים שאפשר לעשות גם... יש סוגים של חיידקים שהטיפול הוא השתלת צואה, אבל זה כבר סיפור אחר.
כן, קראתי על זה בעיתון האחרונה. כן. עכשיו, אין מצב שיעשו לילד
חיסון?
שהוא בן
11 וחצי? לא. לא, כי החוק אומר מגיל 12.
כן, אבל הוא בסיכון הרבה יותר גבוה.
אז זה יכול להיות, צריכים לשאול את הרופאים שם. יכול להיות שהרופאים בבית החולים שבו הוא נמצא, במחלקת ילדים, יודעים בדיוק למי מותר ולמי אסור ולמי לעשות. כי אני יודע שהרבה מאוד ילדים עם מערכת חיסון ירודה ועם מחלות רקע, קיבלו חיסונים בגילים יותר צעירים, קיבלו חיסונים נגד קורונה. ואני יודע למשל, אני יודע היו איזה 5,000 או 6,000 ילדים שכשעוד לפני שאישרו לחסן ילדים בגיל 12 עד 16, להם אישרו כחריג לקבל את החיסון כדי להגן עליהם. אז יכול מאוד להיות שהוא עומד בקריטריונים.
כן. השאלה אם הוא לא, בגלל זה שהוא מערכת חיסון כל כך חלשה, אם נגיד יגידו שכן מאשרים לו, אם הסיכון פה הוא לא גדול.
לא, אם יאשרו לו הסיכון הוא לא גדול.
אני מבינה. אז בכל זאת לשאול את הרופאים, כי הוא רק היה בבית חולים להשתחרר.
בדיוק.
אז בדיוק, לשאול אותם את השאלה הזאת.
בדיוק.
עכשיו, עד כמה זה גם רקע של מתח, של... ילד מאוד רגיש, מאוד של, פגוע.
רקע של מתח הוא תמיד בעל משמעות. השאלה אם אפשר לחיות בתוך בועה, והתשובה היא לא.
כן, לא, הילד הזה במיוחד רגיש.
אז יכול להיות מאוד שצריכים לתת
קטנים,
לו...
כל הזמן ירדו עליו וניבו אותו.
אז יכול להיות מאוד להיות שצריכים לתת לו תמיכה פסיכולוגית לילד.
כן.
צריך לתת לו תמיכה פסיכולוגית. לקחת אותו לטיפול ולתת לו טיפול ולתת לו כלים להתמודד. הוא גם חולה, וגם חלש, וגם זה.
נכון, נכון. ועכשיו קיץ, רוצה בריכה, רוצה ים, אסור לו שום דבר. למה אסור לו, למשל, לבריכה או לים?
יכול להיות שהוא יתחזק קצת, ירשו לו, כי לא רוצים שהוא ידבק במחלות נוספות כרגע.
כן, כאילו שם הסכנה יותר גדולה, בבריכה או בים?
בבריכה יש הרבה חיידקים במים של הבריכה, גם אם אין מחלור, יש שם הרבה ילדים, אני לא יודע, צריכים...
אז בים יותר טוב, נגיד פחות?
אני לא, צריכים לשאול את הרופא מה מותר ומה אסור. ויכול, יש רופאים שישרו יותר, ויש רופאים שישרו פחות, ויש בית הלל ובית שמי, ויש לפעמים דברים שאומרים, אנחנו לא רוצים לקחת שום ריסק, לא רוצים שילך וייכנס למים, אנחנו לא יודעים איפה הים, אנחנו לא יודעים אם זה ים של תל אביב, או ים של מכמורת, אם המים יש שם ביוב, או אין שם ביוב, או יש כל מיני דברים.
אני מבינה, כן, כן.
אוקיי, טוב.
תודה רבה, תהיה בריא.
כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום, שלום פרופסור.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
עם מירה.
כן, מירה.
יש לי שאלה אליך, מזה חודש ימים...
בת כמה את, מירה?
בת 79.
כן.
אני סובלת מסכרת.
כן.
וגם נוירופתיה, נוירופתיה.
כן, נוירופתיה מהסכרת.
כן.
כן.
עכשיו, התנפחה לי הירך ברגל אחד, מזה חודש ימים, וגם יש לי הרגשה של כאבי נוירופתיה, אבל יותר חזקים, הרבה יותר חזקים. הייתי במיון, לא יודעים מה זה.
האם חיפשו טרומבופלביטיס או משהו כזה?
נכון, פקקת.
כן, פקקת.
כן, פקקת.
עשו אולטרסאונד, דופלר אולטרסאונד?
עשו אולטרסאונד, לא מצאו כלום. והייתי אצל חירור, קורטופד, הרופא מקופת חולים נתן לי אנטיביוטיקה, כי אמרה שיש לי זלקת באור, לא נראה שום דבר, זה קצת אדום, אבל לא יודעת. לקחתי את האנטיביוטיקה, שום דבר לא עוזר. לא יודעת מה לעשות עם זה, והיא אומרת לי שהיא לא יודעת מה זה.
אם היא לא יודעת מה זה, שתשלח אותך לרופא מומחה.
אבל היא לא יזאת בעצמה לאיזה.
אבל תראי, נפיחות ברגל יכולה להיות מבעיה באגן, היא לא חייבת להיות מבעיה ברגל. נפיחות ברגל יכולה להיות בברידים עמוקים. האם הרגל קרה, הרגל חמה, יש דפקים פריפריים, אין דפקים פריפריים. האם מה שנפוח... האם מה שנפוח זה בצקת? האם מה שנפוח זה נפיחות? האם... הרי אני קשה לי לדעת, זה פה צריכים בדיקה כדי לדעת. הכי הרבה, אם היא לא יודעת, שתשלח אותך למרפאה פנימית מייעצת בבית חולים.
אז היא שולחת אותי למיון, במיון יעשו להיות המוצרפן, ויחנו אותי הביתה, כי אין להם מה לעשות איתי.
תראה, אם במיון לא מוצאים שום דבר, ואם הבדיקות בסדר, ואם אין בלוטות לימפה במפסעה, ואם ההיקף של הרגל עולה ולא יורד, בבדיקה ובמדידות, אז צריך לחכות ולראות. אבל אם
השאלה... זה עולה מאוד, שזה לא רק במדידה, אני מרגישה ורואה את זה.
מרגישה ורואה זה לא זה, יש קנה מידה אובייקטיבי שזה מדידה. ויש כמה מקומות שאפשר למדוד, אם אנחנו רואים למשל שההיקף גדל, במודדים נגיד 5 סנטימטר מעל הפיקה, או 5 סנטימטר, או 10 סנטימטר מעל הפיקה, מודדים את ההיקף. יש כמה צורים שצורות של מדידות. ואם זהו, אז צריכים לבדוק. זה יכול להיות שיש לך משהו באגן שלוחץ על כלי הדם הוורידיים באגן. זה לא חייב להיות טרומבופלביטיס. זה יכול להיות לחץ חיצוני. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים.
אני סובלת מפריצות דיסק, אבל אני לא יודעת, זה לא כאבים.
לא, פריצת דיסק לא עושה את זה. פריצת דיסק לא עושה את זה.
נכון מאוד.
וגם נוירופתיה לא עושה את זה. מה שעושה את זה, זה יכול להיות או בעיה בזרימת דם, או בעיה בחסימה ורידית, או בעיה בלימפה. יש מה שנקרא לימפדמה. לימפדמה זה בצקת של איזה חוסר זרימה וחוסר ניקוז של לימפה. ולפעמים עושים בדיקות ורואים ולא מוצאים את הסיבה גם כן. אבל אחרי שבדקו את כל הבדיקות, כולל בדיקה זרימה לימפתית.
אז זה לא עשו. לי עשו לי בדיקות דם כדי לראות אם זה לא דלקת, לא מצאו כלום.
לא, זה לא דלקת שתהיה לך רק ברגל אחת, ובלי חום ובלי שום סימן מקומי, זה די נדיר. מה שצריך לסתור במקום ראשון זה טרומבופלביטיס, זה פקקת ורידים, ואת זה שללו. עכשיו, צריך לראות, אני לא יודע אם יש דפקים פריפריים או אין דפקים פריפריים. הרגישו דפקים ברגליים בכל המקומות?
כן.
יש לך דפקים בכל המקומות. אז אם כך, כנראה שהבעיה היא או באגן, או בעיה של לימפה. זה כנראה, יכולות להיות עוד דברים. יכולות להיות בלוטות מסוימות באגן. אבל פה צריכים לעשות לך בדיקות הדמיה נוספות. בדיקת הדמיה, כמו MRI של או CT, או בעיקר MRI של הבטן התחתונה, אולטרסאונד שחלות, אולטרסאונד גניקולוגי, בדיקה גניקולוגית, אלה דברים שצריכים לעשות.
גם בדיקות גניקולוגיות, כן, יכול להיות.
יכול להיות, צריך לבדוק את כל האזור של האגן הקטן, של שם מתנגזים ורידי הרגליים.
הבנתי. בסדר גמור, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה לך.
כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדבר יהודי בן 57.
נו, יהודי זה כבר טוב, כן. יש ליהודי שם?
כן, טובי.
טובי, כן. אגב, אנחנו גם מקבלים גויים, אבל זה בסדר, לתוכנית שלנו. כל הבא, ברוך הבא. ללא קשר דת, מין, שפה, נטיית, מינית, הכל, כולם...
ככה צריך.
כולם בני אדם, כולם יציריו של הקדוש ברוך הוא. כן, אני איתך.
אשריך. מזה, הייתי אומר, 10 שנים, אני סובל מלחצים בלתי פוסקים באזור הגרון. בפרט בצד ימין של הגרון, אבל גם במרכז הגרון. עברתי תאונת דרכים לפני 10 שנים בערך, עם ויקפלאש, ויש לי קיבוע בעמוד שדרה צווארי ב-C6, C7. המקום שם עדיין מרגיש, למרות שאני כבר שנים אחרי הניתוח.
תראה, C6 ו-C7 מקרינים יותר ליד מאשר לגרון. אז זה לא, אז בוא נחפש משהו אחר, אבל תכף נדבר הלאה. כן.
ואני גם סובל מהפרעת חרדה כללית.
אוקיי, זה מתאים יותר למצב.
כן.
כי בעיה של גוש בגרון, או תחושה בגרון.
בדיוק, זה מה שאני מרגיש. כן.
אז יש כאלה שמרגישים כמו שסוכריה או כדור פינג פונג תקוע להם בגרון.
בדיוק זה מה שאני מרגיש.
זה נקרא, זה נקרא פעם בשפה הרפואית היותר ישנה, זה נקרא גלובוס היסטריקוס. כלומר, גלובוס זה ג'ולה, זה כדור. ואילו כדור תקוע בגרון. וזה מתאים למצב של חרדה. ואם בדיקת אף אוזן וגרון, ובדיקת גרון ושקדים ובלוטות תקינה, אז זה יכול להיות חלק מתמונת החרדה.
אני כבר עשיתי לפחות בדיקה או 2 כאלה, והם יצאו תקינות, ואין לי ספק שזה בגלל המצב הנפשי שלי. אני מאוד מאוד בלחץ, מאוד מאוד לא רגוע, ולמרות שאני נוטל נוגדי חרדה כמו מודל וסרנדה, המצב לא כל כך משתפר, והכדורים לא כל כך משפיעים עליי לטובה.
אז אולי תיקח כדורים אחרים קצת, כי תראה, מודל זה כדור מצוין, אבל לא הייתי אוהב לתת אותו לתקופות ארוכות. כמה מודל אתה לוקח? 50 מיליגרם זה כל קפסולה, אתה לוקח קפסולה או כדורים של 200?
כדורים של 200.
כמה אתה לוקח מהם?
2 ביום.
2 ביום, וכמה סרנדה אתה לוקח?
200 מיליגרם, אם אני לא
טועה. 100 מיליגרם פעמיים ביום?
כן.
יכול מאוד להיות שכדאי, תראה, יכול להיות שכדאי להחליף לך את זה למשפחה אחרת של כדורים, או להוסיף לך כדורים בכמות קטנה, כמו זיפרקסה, או...
באמת הציעו לי את זה, בחדר מיון.
אז אולי כדאי לקחת כדור כזה קטן לפני השינה, שהוא יוריד לך את סף החרדה.
הבנתי. מה כבודו חושב לגבי הנושא של נוירופידבק והנושאים האלה ש...
תראה, א' שווה לנסות. שווה לנסות. אני הייתי מנסה את זה, להזיק זה לא יכול, זה יכול רק לעזור. זה הנוירופידבק. אבל מצד שני גם הייתי לוקח עוד כדור שטיפה יוריד לך את הטורים. אתה גם מתפקד, אתה עובד?
כן.
וכשאתה עובד אתה מרגיש יותר טוב, אני מניח, בזמן העבודה.
קשה להגיד. קשה להגיד. גם בזמן העבודה אני מתלונן, מרבה להתקשר לאשתי ולומר לה, אני מרגיש כמו כדור בגרון.
אז קודם כל, תדע שהתחושת כדור בגרון היא סוג של תחושה של חרדה. ברגע שאתה יודע את זה, אתה יותר רגוע. כי אתה כל הזמן חושב, יש לי משהו ולא מצאו מה יש לי.
נכון.
זהו. וזה, בדיוק. ואז הספק הזה מכניס לך איזה תולעת מחשבתית שמי יודע מה יש לי ולא מוצאים. לכן מה שאני אומר לך, תדע, הדבר הזה הוא דבר מאוד אופייני, הוא נקרא גלובוס. גלובוס זה כדור, לכדור הארץ, אני לא יודע, כשהיינו ילדים קטנים היה כדור כזה עגול, שכל מפות, שכל מדינות העולם היו עליו וקראו לו גלובוס. גלובוס בלטינית זה כדור, והגלובוס היסטריקוס הוא גלובוס שכאילו כדור שתקוע לך בגרון, וזה אחד הסימנים של חרדה. חרדה יכולה לבוא בצורת סחרחורות, בצורת אי שקט, בצורת כאבים או נימולים, ובצורת אותו כדור בגרון שתקוע, בצורת קוצר נשימה. ולכן מה שאני אומר הוא שתיקח בחשבון שזה, ואז ברגע שאתה מוריד לך את את החרדה, וזה לא שלא מצאו שאין לי שום דבר אחר, וזה תסמונת של חרדה, אתה כבר נרגע.
הבנתי.
אוקיי?
אוקיי. טוב. אני מאוד מאוד מודה לך, פרופסור קאס. כל טוב לך.
כל טוב לך.
כל טוב.
אוקיי, מי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
הלו?
שלום.
שלום לך.
עם מי אני מדבר?
אתה מדבר עם אהובה, מעריצה ותיקה שלך.
תודה, אהובה.
וטוב שאתה קיים וקיים את התוכנית לכל מיני דברים שלא ברורים לנו.
אוקיי, אהובה, בת כמה אתה
אומר? השאלה שלי מאוד פשוטה, לעומת מה ששמעתי במהלך התוכנית. רציתי לשאול לגבי החיסון של הרפס זוסטר.
כן, זוסטרקס.
מי שקיבל חיסון לפני נגיד 7-8 שנים, ופשוט נתקלתי במחלה הזאת בסביבתי, ואתה יודע, זו מחלה מאוד לא
איומה ונוראה. איומה ונוראה.
כן, אז הוא צריך לקבל עוד חיסון?
כדאי, כדאי, כן. אני קיבלתי
אחרי... החיסון בעיקרון זה שניתן בארץ, לכמה זמן הוא...
תראי, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, כי לא בודקים נוגדנים לזה, אבל אני אחרי 7 שנים קיבל, או 6 שנים, עשיתי לעצמי חיסון נוסף. חיסון נוסף לא יכול להזיק.
זה נכון שיש איזה חיסון באמריקה שהוא טוב לתקופה...
אף אחד לא יודע לכמה אתה... ישנו, החיסון שישנו בארץ הוא מווירוס מוחלש. והוא אסור לנתינה לאנשים עם מערכת חיסון מאוד מאוד ירודה. אבל זה לא המצב אצלך, אני מבין, ולא המצב אצלי, ולא המצב אצל רוב האנשים. ולכן כדאי לקבל אותו. החיסון החדש שישנו, שהגיע כבר לאירופה, הוא חיסון מווירוס מומת. ואז אפשר, לא יודעים אם הוא, אף אחד לא אמר שהוא משפיע יותר טוב או ליותר זמן, אבל מה שאנחנו יודעים שהוא מותר, אפשר לתת אותו גם לאנשים עם מערכת חיסון ירודה. זה היתרון היחידי שלו מבחינה זאת. אז אני מציע לך, אני מציע לך ואני מציע לכל המאזינים שלנו שהם עברו גיל 60 לקבל חיסון נגד שלווקת חוגרת, הוא נקרא זוסטרקס, זוסטרקס. והוא, המחלה היא לא מסכנת חיים, אבל היא פוגעת קשה מאוד באיכות
היא
החיים.
היא לא נעימה.
כשפוגעת באיכות החיים, ישנם כאבים מאוד מאוד חזקים. אחרי 3 שבועות שהשלב החריף עובר, ושהשלפוחיות מתייבשות ונושרות, הרבה, מאוד, הרבה פעמים נשארים כאבים. אם יש לאדם מזל, אז הכאבים הם רק חודש-חודשיים. אם אין לו מזל, הם יכולים גם להישאר לכל החיים. ולכן... ולכן כדאי לקבל חיסון, וגם אנשים שצריכים לקבל טיפולים קבועים בסטרואידים, או טיפולים קבועים בכימותרפיה, או דברים כאלה, אני מציע להם, לפני שהם מתחילים לקבל את הטיפולים, שיקבלו טיפולים, שיקבלו את זרקת החיסון נגד שלווקת חוגרת.
יופי. אני ממש מודה לך, ותשובה ממש לכולם.
אוקיי.
תודה רבה. תודה.
זהו, רבותיי, כן.
ותבורך.
כן. זהו רבותיי, אני רק מזכיר לכם, המגפה, המילה מגפה היא עכשיו לא נכונה, אבל הקורונה עוד כאן, הקורונה תלווה אותנו, אני מציע ומבקש מכולם להתחסן, לחסן את הילדים, לא לפחד, המחלה עצמה מסוכנת יותר מאשר החיסון, החיסון לא מסוכן, גם אם מקבלים חס וחלילה אחד ל-6,500 דלקת בשריר הלב או בקרום הלב, אפשר לטפל בו. זהו, למי שרוצה לשמוע אותי עוד, אני מזמין אתכם לאתר רדיו 103 FM. יש שם פודקאסטים שאני הקלטתי שמדברים על מגוון דברים, על קורונה שקפצה לחיינו, על הפסוריאזיס, על מיגרנות, ועוד מגוון נושאים מעניינים שיעלו מדי שבוע. אתם מוזמנים להאזין לי גם שם. זהו, אני לא אסיים לפני שאני אודה, לפני שאני אודה לאייל פרנק, לפני שאני אודה למאירה פרץ, לפני שאני אודה למיכל קדוש, לפני שאני אודה לאיציק אהרון, ולפני שאני אודה לסער בן חמו. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלית בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. להתראות, שבת טובה, ביי.